אין שאלות. טוב, אם אין, אז בוא נבוא למאמר הבא. או את המחשבה הבאה, משהו קצר. עמוד 187. שמעתי מאמר המלכות נמצאת בעיניים בכך שנוצר מסך והסתר שמסתיר את העיניים ולא מאפשר להם לראות את ההשגחה הנסתרת של הבורא. והמהות של הנפילות היא בכך שאין לאדם אפשרות להחליט ולבחור בזה או בזה. כלומר, הרצון הוא אינו מסוגל להבין את רצון בוראו ואת כוונת רבו. למרות שהוא מסוגל לעשות עבודה, להקריב את עצמו, הוא לא מסוגל להחליט אם העבודה שהוא עושה, שבה הוא משקיע את כל נשמתו, אכן תהיה אותה עבודה שזקוקים לה, או שהיא אינה הולכת על פי רצונם של הבורא ומורו. וכדי לבחור נכון, הוא בוחר להגדיל את מאמציו. כלומר, שהוא צריך לפעול בהתאם לרבו, שרק היגיעה מוטלת על האדם ולא שום דבר אחר. אם כן, אין לו, לאדם, כל מקום, כל מצב שבו יוכל לפקפק במעשיו ובמחשבותיו ובדיבוריו ובבחירתו, אלא הוא צריך תמיד להרבות יגיעה. מאמרים אינם פשוטים, ממש לא. אנחנו נמצאים בחלק אחד של הטבע, בחלק המקבל, וצריכים לעבור לחלק האחר של הטבע, לחלק המשפיע, שאינו מובן לנו כיום לחלוטין. המעבר מדרגה לדרגה תמיד לא מובן. זה אותו חוק של שלילה, כפי שלומדים בדיאלקטיקה, שלילת השלילה. המדרגה הבאה זה שכל אחר, אלו תחושות אחרות, ראייה אחרת, הכל אחר, לפרמטרים שונים בתכלית. זה לא משהו שקצת יותר גדול מהמצב הנוכחי. זה מצב שונה לחלוטין מהמצב הנוכחי. ובדרך הרוחנית שלנו, כל מדרגה שונה לחלוטין מהמדרגה הקודמת, חתוכה לחלוטין מהמדרגה הקודמת. אלה 10 ספירות חדשות שלמות. עכשיו, אנחנו נוצרנו ברצון אגואיסטי. כל אחד, כל פעם, אנחנו נמצאים כביכול מעליו. אנחנו יורדים בסנטימטר אחד כלפי מטה. בטבע האגואיסטי הזה, מעריכים אותו כרע בחיינו, בקיומנו, וחפצים לתקן אותו, להופכו לטוב, להשפעה, ואז אנחנו עולים מעליו, כלומר מתחילים להשתמש בו בצורה הפוכה, בכיוון של השפעה, ואז אנחנו רואים עולם חדש לחלוטין, לא בקבלה אלא בהשפעה, ומעלה, הלאה אנחנו שוב יורדים אל תוך הרצון האגואיסטי שלנו, אלא שהפעם כבר לא לעומק של סנטימטר, אלא לעומק של 2 סנטימטרים, ורואים תמונה נוראית, מדרגתיות, כן, בהתחלה הכל נורמלי, הכל טוב, לשם עצמנו אפשר להשתמש בעולם הזה, זה מצב, כל מצב נקרא עולם. ולאחר מכן, אנחנו מרגישים את המצב הזה כרע, ושוב מתחילים להפוך אותו להשפעה. להיפטר מהרע הזה. ואז אנחנו רואים שוב את העולם, שוב עולם חדש, עולם של השפעה. והוא שונה בתכלית מהמדרגה הקודמת. ירדנו למדרגה הקודמת בסנטימטר, עלינו בסנטימטר. עכשיו ירדנו לעומק של 2 סנטימטרים, ועלינו ב2 סנטימטרים. כלומר, בין המצב הקודם של העולם הרוחני בעומק של סנטימטר אחד, וכעת של 2, הייתה לנו נפילה של 2 סנטימטרים אל תוך האגו. אתם מבינים מה אני מתכוון? כן, נפילה, עלייה, עלייה. נפילה יותר גדולה, עלייה יותר גדולה. ולכן, שתי המדרגות האלו, מדרגה רוחנית גבוהה בסנטימטר, מדרגה גבוהה ב2 סנטימטרים, הם נפרדים ביניהם בירידה, והם שונים בתכלית. הכל בהם שונה לחלוטין. וכך אנחנו גם ממשיכים להתקדם, נופלים 3 סנטימטרים, האגו נראה לנו טוב, מוצלח, אנחנו יכולים לעשות איתו הכל, הכל למען עצמנו, תקרא את העולם, תעשה מה שאתה רוצה, ואז מתחילים להרגיש עד כמה האגו הזה הוא רע לנו, כלפינו, עד כמה הוא אוכל אותנו מבפנים, עד כמה אנחנו מוגבלים, קובעים שהוא רע, מנסים להיפטר ממנו בכל אמצעי שיש בידינו, ואז יוצאים מתוכו ועולים ב3 סנטימטרים לרצון של השפעה. ושוב, אותה מדרגה של 3 סנטימטרים בתוך השפעה, שונה בתכלית. וכל פעם יש עולם חדש. ולכן, אנחנו לא יודעים בכל פעם איך לפעול. ובכל פעם המצב שלנו, המצבים שלנו שונים לחלוטין. נדמה לנו שכבר היינו בזה, אבל למעשה אנחנו לא מבינים מה ולמה. אז איך אנחנו יכולים לבחור? השאלה היא בחירה? להכריע ביגיעה, כך נקרא המאמר. אז איך אני יכול להכריע? איך אני יכול לבחור לכאן ולשם, כיוון כזה או אחר, את המצב הבא שלי? אני יכול לבחור או להכריע רק בפעולה פשוטה כזו. אם אני, מתוך כל המצבים האפשריים שעומדים לפניי, בוחר את הקשה מבין כולם, את המורכב מבין כולם, את המנוגד ביותר לטבע שלי, ההופכי ביותר לטבע שלי, ובדרך זו אני פועל ביחס לחברים, אני פועל נגד הטבע שלי, וזה מה שאומר לעלות ממצב של -3 למצב של +3 וכן הלאה. כלומר, בכל פעם המצב הנבחר הוא המצב הרוחני שנבחר, הוא המצב ההופכי ביותר למצבי הנוכחי. כלומר, קבלה, אגואיזם, לאחר מכן השפעה, הם דווקא גדלים, נבחרים, צומחים, זה מתוך זה. זה אותו החוק של שלילת השלילה. ועל החוק הזה מבוססת גדילת הצמחים והתפתחות של תאים חיים, התפתחות המחשבות שלנו, מה שזה לא יהיה. הכל נוצר בצורה הופכית כזו, אחד מן השני, ומתפתח. שאלות? הוא צריך לשם? כן. אז מי שרוצה לשאול שאלה, מוזמן להתקדם לשם. למרות שזה כמובן לא פשוט. נו. רינת מוסקבה, רציתי לשאול מהו רצון הבורא. רצון זה איזושהי דרישה, איזה חיסרון, והרי הבורא זה מילוי של רצון. לא, הבורא הוא לא מילוי של רצון, מילוי הרצון זה כבר פעולה. הבורא זה תכונת ההשפעה והאהבה, שמלכתחילה קיימת כטבע שמוליד, כבר מתוכו נברא, שמטבעו הופכי לתכונה הזו. ונוצר כחותם, כנחתם ממנו. תכונת הקבלה. שתי התכונות האלו הן בעצם מגדירות את כל הקיים. ולכן הבורא או תכונת ההשפעה והאהבה זה היינו הך. אלה ביטויים זהים. כך אנחנו מרגישים, כך אנחנו מגלים את התכונה הזו. זה לא הוא בעצמו, אלא זו תכונתו. וזה מה שנקרא בורא. כלומר, כוח הטבע שתכונתו לתת, להשפיע, למלא, לעורר באמצעות פעולותיו, בנבראיו את הטוב, במידת ההידמות שלהם אליו. הלאה. דניס ממוסקבה. אתמול באינטרנט הייתה שאלה בזמן ההרצאה, לדעתי זו שאלה מעניינת. למה גם אם האדם יודע מה יביא לו אותו טוב, ממשיך לעשות את מה שמביא לו רק רע. או, זה משהו שהיינו צריכים לציין במאמר הקודם שקראנו. טוב ששאלת. העניין הוא בכך שאנחנו גם רואים על עצמנו, גם ילדים קטנים, כמה צריך להעניש בן אדם עד שסוף כל סוף הוא יתחיל להבין. וברגע שהוא מתחיל להבין, השאלה היא גם מה בדיוק. האם זה תוצאה של אותם עונשים או שהוא פשוט גדל והתחכם? בלי קשר לעונשים שהוא קיבל. והעונשים האלה אולי לא נתנו שום דבר. השאלה היא כתוצאה ממה אנחנו משנים את מעשינו. העניין הוא בכך שתחת השפעתם של עונשים אנחנו לא משתנים. אין בכלל מובן כזה, מושג כזה של עונש ושכר. כפי שאנחנו מבינים אותם, שמקים אותנו, מקים אותנו במכות של הגורל, או אנחנו לא לומדים מזה, אף פעם. אנחנו פשוט גדלים מעבר לרשימות שלנו, מופיעות בנו רשימות חדשות, משתנה הסביבה שלנו, ותחת השפעתה משתנים גם אנחנו. אנחנו מהווים רק איזה תוצר מהרכבה בין שני פרמטרים, בין הנתונים האינפורמטיביים שלנו, בין הרשימות שלנו, בתוכנו, ובין הסביבה, החברה שסובבת אותנו. והאינטראקציה הזו בין השניים קובעת את מהותנו. ואנחנו חייבים, זה חוק הטבע, לאזן את הרשימות שלנו עם הסביבה. לזה מכוונות כל ההשתוקקויות שלנו, זה החוק הבסיסי של המציאות, הידמות, איזון, השתוות צורה. בלנס, הכל בטבע משתוקק, שואף לזה אוטומטית, ולכן ברגע שיש לנו חוסר איזון עם הסביבה, אנחנו בכוחותינו, במודע או שלא במודע, וזה כבר תלוי בהתפתחות האדם, משתדלים מיד להביא את עצמנו לאיזון. שימו לב, אתם נכנסים לסביבה כלשהי, נמצאים בחברה כלשהי, או מרגישים את עצמכם איכשהו, אתם תמיד איכשהו משתדלים להיות ככה, להיות דומים, למצוא את מקומכם שם. חוק ההידמות, ההשתוות הצורה, הוא הבסיס לכל. וזה החוק הראשוני שהבורא הציב בבסיסו של הכל, משום שהוא משתוקק באמצעות זה שהוא יצר את הטבע כהופכי אליו. הוא משתוקק שהרצון לקבל הזה יגיע לאט לאט בהדרגתיות להשתוות צורה עמו, לרצון להשפיע. לשמה? משום שהרצון, הגדילה מהרצון לקבל הרצון להשפיע, יוצרת ברצון הזה גם שכל. ואז היצור הזה, הנברא הזה, הופך למכיר, מרגיש, מגלה את הבורא. הופך לדומה לו, הופך לשווה אליו. ומה שמבדיל את האדם מכל בעצם יצור שאינו חי, אינו בן אנוש, זה אותה הופעה של שכל שמכוון את הנברא בצורה הכרתית לעבר הידמות לבורא. ולכן חופש הבחירה שלנו מסתכם בכך שאנחנו כל הזמן ניצור סביבנו כזו סביבה שכל הזמן תמשוך אותנו אל עבר הבורא. כלומר, אנחנו צריכים לדאוג לסביבה שלנו שהיא תהיה במדרגה אחת גבוהה מאיתנו, ואז אנחנו כל הזמן נמשך אל הסביבה הזו, נרצה להידמות לסביבה הזו, לחברה הזו, וכך פעם אחר פעם נתקדם כל הזמן אל עבר הבורא. וזה שאנחנו מדמיינים לעצמנו את הקבוצה כנעלה מאיתנו, כגדולה מאיתנו. נו, איך לומר, אידיאלית אולי יותר מאשר אנחנו. ובדרך כזו אנחנו מתקדמים קדימה. ולכן הכל תלוי ביצירה של סביבה נכונה כזו. אם אנחנו מדמיינים את זה לעצמנו בצורה כזו, אז אנחנו אוטומטית נמשך קדימה. בזה בעצם תמון כל חוק הצמיחה שלנו. ובמקרה הנתון, אם צמח או בעל חי מתפתח שלא מעצמו, איזשהו אורגניזם שלא מתפתח לבד, אלא רואים לפניהם את התמונה הבאה שקבועה מראש, אז אנחנו צריכים מתוך הספרים, מהמורה, גם נכתב שם שצריך להקשיב למורו, רבו ולבורא, אנחנו צריכים בעצמנו לבנות את מצבנו העתידי, הבא. אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו בקבוצה מהו המצב הבא שלנו, אילו יחסים צריכים להיות בינינו, וכך כל אחד מאיתנו ישתוקק להידמות לאותם יחסים יותר, ובמקרה שכזה אנחנו כל הזמן נבנה מעצמנו, בתוכנו, מחוץ אלינו, אבל בעצם בכל זה את הבורא בעצמנו, בעצמנו. אנחנו צריכים ליצור אותו בעצמנו, צריכים לדמיין אותו בעצמנו, צריכים לבנות, להרכיב את הצורה הבאה הזאת שלנו, לבנות יחד, וכך, ולכן אנחנו נחשבים כתוצאה מזה דומים לבורא, משום שכפי שהוא יצר אותנו, באותו האופן אנחנו כביכול יוצרים אותו. כך גם כתוב בזוהר, שאנחנו ממש בונים את הבורא, יוצרים אותו. ובחיפוש הזה של אז מהו אותו מדל מושלם שלנו, אידיאלי שלנו, תמונה כל עבודת האדם. והמודל הזה נבנה על בסיס הקבוצה, ולכן הבורא שבר את הנברא לחלקים רבים כדי שתהיה לנו הזדמנות לבנות אותו, משום שהמצב האידיאלי שלנו הוא הבורא, הוא. ולכן בכך שאנחנו בונים את עצמנו בכל פעם בצורה אידיאלית יותר ויותר, בהשפעה, בחיבור, למרות האגו שלנו, כשיש לנו אפשרות לעבוד, להתאמץ, להתייגע, לבנות את המצב הבא, האידיאלי שלנו, בכך בעצם תמון אותו שינוי שאנחנו עורכים בעצמנו, בונים את עצמנו וגם בונים אותו. אנחנו בונים אוטומטית גם אותנו וגם אותו, בחיבור שבין המצב הנוכחי שלנו לבין המצב הרצוי הבא. אז זו עבודתנו, והיא שנקראת עבודה רוחנית בגילוי הבורא. אנחנו מציירים אותו בעצמנו, מגלים אותו בעצמנו, חוקרים אותו בעצמנו. אז מהו אותו מצב אידיאלי שנקרא בורא? ובחיפוש הזה שלנו אנחנו מגיעים דווקא לאידיאל הזה. כשתכונת ההשפעה מתגלה במלואה, וגם תכונת הקבלה, והן משלימות זו את זו, ובשום פנים ואופן לא מבטלות זו את זו, בשום דרך שהיא, מתגלות באופן מוחלט, ודבר לא נעלם, לא נעדר משתי התכונות האלו. וכך נוצרת התמונה האידיאלית הזו, שמכונה עולם אינסוף. אותו מצב שאין לו גבול של כל הבריאה כולה. והבחירה בתנועה קדימה היא תמיד, כפי שכותב כאן בעל הסולם, להרבות ביגיעה. כלומר, אנחנו צריכים בצורה ברורה כמה שיותר לבטא את שתי התכונות ההופכיות הללו שמהן מורכב כל הטבע, תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה, ולהשתדל לחבר ביניהן. והחיבור ההדדי הזה בין שתיהן הוא שייתן לנו, יבנה עבורנו את התמונה הבאה, את המדרגה הבאה, ההשתתפות המקסימלית של שתי התכונות הללו בתמונה הכללית של תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה, במידה שבה אנחנו יכולים להרכיב אותן, לבנות אותן יחד. ואפשר לעשות זאת באמצעות קו אמצעי, באמצעות מסך, באמצעות כל מה שאנחנו לומדים. וכל מצב הבא שאנחנו בונים הוא שנקרא התגלות הבורא. ולאחר מכן, לאחר שבנו את המצב הזה, אנחנו מגלים עומקים נוספים, חללים נוספים, חוסר השתוות צורה נוספת. שוב יש חוסר איזון לכיוון שמאל, לכיוון קו שמאל, לכיוון הרצונות האגואיסטיים שמפרים את ההרמוניה הזו, את האחדות הזו, את התמונה השלמה הזו. ואז אנחנו צריכים שוב לבנות סביבה שתאפשר לנו לאזן בין קו ימין לקו שמאל, ולבנות מתוכם קו אמצעי שמחבר בין שתי הכוחות, בין שתי כוחות הטבע האלה, וכן הלאה. אבל הבחירה היא תמיד בשימוש מקסימלי בשני הכוחות הללו, ולכן הוא גם אומר שהבחירה היא להרבות ביגיעה. בבקשה.
אם האגו נופל למטה בשתי סנטימטר ואחר כך הגאולה, האם תחזיקי את המיקרופון בצורה אופקית, ככה, כן, ככה זה אופקי, נכון? בבקשה, תחזרי לשאלה. כשברצון האגואיסטי האדם נופל למטה בסנטימטר או שניים, כפי שהסברת, והוא מתחיל להבין את האגו שלו, ולהכיר בו, אז הרצון שלו להיגאל מזה, האם ניתן להבין את הרצון הזה כהשפעה, כתכונת השפעה? מובן שלו? זו רק הכרה כלשהי של הטבע הרע שלך, אבל זה עוד לא השפעה, מה פתאום? אם אין שאלות, אז נלך הלאה. מקסים ממוסקבה. היום דיברת על הטוב ועל האיזון, ואתמול בהרצאה אתה דיברת על כך שאמצעי התקשורת צריכים להראות רק מעשים טובים של האדם ואותם לפרסם, אבל האמצעי התקשורת אלה איזשהן תמונות או איזשהן מילים שכתובות בעיתון או משהו שנאמר ברדיו. האם אתה יכול לתאר איזושהי תמונה של הטוב שמובנת לאנשים שניתן היה להראות אותה, לפרסם אותה, לספר עליה לעולם, שהאדם עושה טוב וטוב זה זה? אתה מבין שאם אנחנו חושבים שאנחנו בני אדם, אז אנחנו צריכים להבין מי אנחנו, באיזה עולם אנחנו קיימים. האדם לא יכול להתקיים בעולם אם הוא לא מבין מי הוא, בשמה הוא ובשביל מה הוא. אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו לא מתעסקים בחינוך של האוכלוסייה. אם אנחנו בני אדם ואנחנו נבדלים מהחיות והבהמות שדואגות רק לתזונה וקיום ההכרחי שלהן, כלומר אוכל, ריבוי, רבייה וביטחון, יותר מזה הן לא זקוקות לכלום. בצורה אינסטינקטיבית החיות דואגות לזה, ואילו האדם לא מספיק לו. ואנחנו שמים את האדם במצב שהוא צריך לדאוג לקיום הבהמי. הנה, תדאג להתקיים ולשרוד. והטבע מתנגד לזה, ובגלל זה אנחנו אומללים ולא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו חושבים שנוכל להתקיים ככה גם הלאה. וההבדל בינינו לבין הבהמות והחיות, שאנחנו מבינים וצריכים להבין את העולם שבו אנחנו מתקיימים, שאנחנו את הרצונות שלנו נפתח לא בצורה מלאכותית אלא במידה שבה הם מתעלים אצלנו, מתעוררים בתוכנו, אנחנו צריכים ללמוד לממש אותם נכון. ולכן האדם צריך לדעת באיזה עולם הוא קיים, אילו חוקים יש בעולם הזה. אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו בצורה לא נוחה כי הטבע לוחץ עלינו, הוא מכריח אותנו להגיע להשתוות הצורה אליו, כמו קר, חם, לחץ אוויר, וקום, כל זה גורם לתנועה. ועכשיו אנחנו נמצאים תחת לחץ מאוד מורכב של הטבע עלינו, ואנחנו צריכים למצוא את המוצא ממנו. והמוצא הוא פשוטה, איך לאזן את עצמנו לטבע, כי זה המצב הנוח ביותר. מה זאת אומרת לאזן? מהו האיזון הזה עם הטבע? צריך לברר מה הסיבה של הכל. והסיבה מסתכמת למשימה המרכזית. למה אנחנו קיימים? למה על האדם להתפתח? לכן המשימה שלנו היא חינוך, כלומר השגת העולם והכרת העולם שבו אנחנו מתקיימים. נכון לעכשיו באנושות מתעוררות כאלה שאלות שהיא לא יכולה לספק ברמת העולם הזה. יש דיכאונות, אנשים נמשכים לשאלת הטעם בחיים, הם לא יכולים להישאר בדרגת בהמה, פשוט 70 שנה או 60, 50, לא משנה כמה, ככה לתמוך בקיום הבהמי, וזהו. בשביל מה? כדי להתקיים בצורה נוחה? כן, זה טוב, אבל זה הכרחי אפילו. הגוף שלי דורש את זה, אבל מצד שני אני מבין שזו דרגה של בהמה. ומה לעשות הלאה? עם האדם שמתחיל להתעורר בתוכי מעל זה. אפשר כמובן לדכא אותו, זה מה שנעשה. כשבאים יסורים, אפילו שאין לך שום דבר לדרגת בהמה, אז אתה מתעסק רק בו. נכון. יש גם מצב כזה לדכא את האוכלוסייה, להכריח אותו, אותה להתעסק רק בקיום ובהישרדות. אבל אם האוכלוסייה כבר מתחילה להיות מעל לרמת ההישרדות, אז מתחיל כבר משהו אחר, או להפנט אותו עם כל מיני הוליוודים מקומיים למיניהם, או בכל זאת לעורר את השאלה על הטעם בחיים. אנחנו רואים שזה מתעורר אצל האנשים, אנחנו רואים את זה לפי הדיכאונות והסמים וכל מה שקורה בעולם, והשאלה של הטעם בחיים היא לברר באמת בשביל מה אני חי. אנחנו לא יכולים להימנע מזה. החל מהדור הזה והלאה, זה התעצם והתעצם בצורה חדה ביותר, התעורר באנושות. אנחנו רואים שחוסר התשובה על הטעם בחיים היא כבר מורגשת בכל הרמות, ברמה הכלכלית, ברמה הממשלתית, במשפחה, בילודה, בכל מה שאתם רוצים. כלומר, אם אני לא יודע בשביל מה אני חי, אז החיים שלי ככה, אני מתקיים וזהו. מתמלא במה שאפשר ככה בצורה רגועה. ובכלל, לא אכפת לי משום דבר. אנחנו רואים למה אנשים מגיעים, שפשוט לא מעניין אותם כלום. בשום צורה אי אפשר לעניין אותו ולגרום לו לדאוג למשהו. כי הוא מקודם צריך לברר למה אני צריך לעשות כלום. תנועה כלשהי מיותרת מעבר לתמיכה בקיום ההכרחי, שזה בעצם אינסטינקט. אבל מעבר לאינסטינקט, למה להתקיים? למה לחיות? אין על זה תשובה. וכאן צריך לחנך את האוכלוסייה, והמשימה המרכזית של האנושות כיום זה החינוך, לא ההשכלה, המקצוע, אלא החינוך. החינוך זה מה שנותן לאדם תשובה מה הטעם בחייו. ואם אין את זה לאנושות, אנחנו רואים מה קורה. אנחנו אפילו לא יודעים מה לתת לילדים, ואנחנו רואים לפי התגובה שלהם כלפינו איך הם בכלל מגיבים, ואיך אנחנו מגיבים אחד כלפי השני ועל הכל. כשאין מה לעשות, טוב, אז נתעסק בכדורגל, אין לנו יותר כלום. ספורט הופך להיות לרעיון עולמי, וזהו. משמעות. שוב חזרנו ליוון העתיקה. לכן החינוך זו השאלה הבעיה המרכזית. ובאמת זה לא מודל מורכב כל כך, כי הוא נובע מהטבע. זה טבעי, זה לא הומצא על ידי אדם. פשוט צריך להסביר לאנשים איך הטבע בנוי, הטבע האמיתי, לא הטבע האנושי, אלא תלכו למשל לאיפשהו לסיביר או למדבר, תמצאו אנשים שחיים קרוב לטבע ותשאלו את האנשים האלה, והם יגידו שהטבע זה טוב, זה אהבה, זה השפעה, זה איזון, זה טבע אמיתי. וגם כאשר החיות אוכלות אחת את השנייה, אלה חוקים שלפיהם הן שומרות על האיזון, שכך הכל נעשה בכוונה וכך הכל מתנהל. ובעצם זה לא הישרדות ומאבקים כפי שנדמה לנו של כל זן וזן, אלא כך נדמה לנו בגלל האגו שלנו, שכך הוא רואה את הדברים. וצריך להסביר את זה לאנשים. והעיקר זה חוק האיזון. וכאן יש שאלה. אז הטוב בדרגת האדם, איך לפרסם אותו? נגיד, מראים לנו אנשים עשירים, איך שהם מצליחים, מראים לנו ספורט, איך שאנשים נאבקים אחד בשני. אבל איך להראות את הדוגמה הזו של הטוב, שאנשים יוכלו לקחת דוגמה וללכת על פיה? איך להראות את הטוב? דרך חוקי הטבע, דרך כל מעשה שאתה דרכו מגלה שהעולם יכול להתקיים רק כך, והעולם יכול להתקיים רק באיזון של שתי כוחות, כוח הטוב וכוח הרע, כשהם תומכים אחד בשני ונמצאים באיזון. לא להשמיד אחד על ידי השני ולא לדכא, אלא להתקיים באיזון, שאתה משתמש בכל הרצון שלך ואתה ממלא אותו לגמרי בכך שאתה מתקשר לסביבה ונמצא איתה באיזון. ואם אתה לא נותן את האפשרות הזאת, אתה מביא את החברה למוות. והתקווה היחידה שלנו היא בכך שאנחנו אי פעם נכיר שאנחנו חייבים להכריח את אמצעי התקשורת להתעסק בחינוך האוכלוסייה ולא בהשמדתה. בעצם הם משמידים אותנו. אתה רואה מה שקורה עם החברה ולאיזה כיוון היא הולכת עם הדמוגרפיה וכן הלאה, והם כאילו רוקדים על העצמות שלנו, כל העיתונים והטלוויזיה וכן הלאה. הם פשוט משמידים אותנו. מה שאני רואה בטלוויזיה, הרציחות, הסדרות האיומות האלה, זו השמדת האדם. האם את זה אנחנו צריכים להראות לאנשים? זו דוגמה. ואותו כדורגל, למשחק של ברברים שהמציאו הברברים האנגלים, או מה הם המציאו, את הכדורגל או את האגרוף? זה בעצם דומה. מה יש בזה חוץ מפנאטים שלאחר מכן הולכים להרוג אחד את השני בכל מיני בקבוקים ריקים? אתה רואה למה זה מביא ומה זה מעורר בתוך העם. פשוט לחם ושואו, אותו עיקרון עתיק. העולם נשאר ברברי. אני לא רוצה לברר את זה, זה פשוט מובן. עם העקרונות האלה אנחנו יכולים לחיות הלאה. אנחנו מעוררים בתוכנו, כיוון שאנחנו מתפתחים, הרשימות שלנו מתפתחות, וביחס לתם אנחנו צריכים לעלות יותר ויותר, ואנחנו נופלים למטה יותר ויותר, יותר ויותר למטה. ביחס למאה ה-19, איזה אידיאלים היו, איזה אני לא השתוקק להיות עשיר וללמוד איזושהי תרבות, ואיזה אידיאלים היו, צ'ייקובסקי, טולסטוי. הציירים מתעלקים שם וכן הלאה. היום יש משהו כזה? ירידה טוטלית. אני לא מדבר אפילו על הרוחניות, אני מדבר על הרוחניות בדרגת העולם הזה של תרבות, של רצון לאיזה שהם חוקים, למרות שזה כל זה שטויות, אבל עדיין זה איכשהו יחזיק את החברה. אתה רואה מה קורה היום? אין כלום. צירים מעולה על הבמה. איזה פרצופים. ברלוסקוני. מי זה בצרפת שם? שכחתי. סרקוזי, אחמדינג'אד, כל מיני. מה, אובמה יותר טוב? כל מי שרוצה. תראו מי אלה נציגי אנושות. אין לו תרבות ולא שום דבר. שום אידיאל. אם פעם היה נחשב שהשיח עם אנשי התרבות הוא מכובד, משהו נעלה, ומי עכשיו אתה יכול לשוחח עם מדונה? כלומר, הגענו לכזה מבוי סתום ולכזה ניגוד עם הטבע שאנחנו... חווים אפילו בדרגת הדומם, לא הצומח החי ומדבר, הדומם, אנחנו כבר חווים מכות של הטבע. כל מכות האקלים והשינויים, כל זה נגרם על ידינו. אלפי אנשים יגידו לך כך, הם אפילו מרגישים את זה, האנשים. ומה יהיה הלאה? אתה שואל מה לעשות? אל תעשה כלום. לא, אתה אומר שיש אידיאלים שהם לא נכונים, שקופים עלינו. אז בואו נמציא אידיאלים נכונים. לא צריך להמציא אותם, לא צריך להמציא אותם. פשוט צריך לקחת אותם מהטבע. תספר על אידיאל ההתנהגות הנכונה של האדם. בואו נפרסם אותו. הטבע מראה לנו היום, אני מצטער, פשוט לראות בך, אדם שלא שומע במשך שנים את מה שאני מדבר. כנראה שהבעיה היא בכל זאת בי, אבל בינינו זו דוגמה שמה שאני אומר לך במשך 5 השנים האחרונות לפחות, אני אומר לך שהטבע מראה לנו שהוא נמצא בהרמוניה מלאה, באיזון, ושהחוק המרכזי שלה זה חוק השתוות הצורה בכל הדרגות, במחשבה, ברצון, בכל התהליכים הכימיים והפיזיולוגיים ומה שזה לא יהיה. הטבע מראה את עצמו כמערכת סגורה ואינטגרלית, כלומר קשורה הדדית בין כל החלקים בכל הדרגות ביניהם, וכל חלקיק הכי קטן קשור עם כולם וכולם תלויים בכולם. ומכאן נובע שהעולם שלנו, לפחות העולם הקטנטן שלנו, הוא גלובלי ואינטגרלי, ובהתאם לזה אנחנו צריכים להיות באיזון. לכך אנחנו צריכים להגיע, ואז אנחנו נרגיש ונחיה בצורה מאוד נוחה. תסביר את זה בכל מיני מילים, בכל מיני דוגמאות של לאדם. ואתה, אז תגיע למסקנה שאנחנו עליה מדברים, שאתה צריך להיות טוב, ולאהוב את כולם כמוך, ומכאן כל העקרונות האלה שבתורה, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. מאיפה כל זה מגיע? רק מהחוק הכללי של הטבע ולא משום מקום אחר. עכשיו אתה לא רוצה לשמוע על זה? עוד שנה במצב יותר גרוע אולי תרצה, אם לא אז עוד שנה, ואם לא אז עוד שנה וכן הלאה. לא נשאר בזמן. אנחנו רואים לפי האקספוננטה שבה הכל עולה. אתה יכול לשבת ולשרף כמה שאתה רוצה, התמונה לא תשתנה. אתה צריך להסתכל בצורה בריאה על החיים, מהו הטבע ומה הוא דורש מהאדם. אתה יכול להגיד לא, זה לא דורש כלום, ורק אני חי ואני מעל זה ולא אכפת לשום דבר. אז כל הזאת שלא אכפת לך, בבקשה, תמשיך. נקודת המבט שלך שעד שאני לא אקבל מכה עד הסוף, אני אסרב. תסרב, בסדר. זו גם כן פילוסופיה. למה היא תביא אותך? זו בעיה. אתה כאדם פרטי יכול להרשות לעצמך את זה. אבל אם אנחנו מדברים על מנהיגים, על אומות, על העולם, אז אנשים צריכים לדאוג לזה ולחשוב על זה. ויתר על כן, חוץ ממך, קיימים עוד הרבה אנשים בעולם שנמצאים במצב לא טוב, ומחפשים תשובה. והתשובה היא, דרך אמצעי התקשורת, יכול להיות רק זה, הסבר, של אותו העולם שבו אנחנו קיימים. ובצורה ריאלית, כפי שבעל הסולם כותב, במאמרים שלו, מבוסס רק מתוך מה שאנחנו רואים בעיניים. ללא מיסטיקה, ללא דעת, ללא שום דבר שאתה לא רואה בעיניים מהחיים. תביא להם רק את החוקים הללו, באותה הצורה שבה הם באים לידי ביטוי, לפניך. והחוקים האלה יחייבו אותך לחיבור, להשתוות הצורה, לאיזון. וזהו. לא צריך יותר כלום, רק על זה מדבר את חוכמת הקבלה, ולא על שום דבר אחר. עכשיו סוף סוף נשמע משהו טוב. רב, בתחילת השיעור אתה אמרת על כך שחשוב מאוד לבנות את דמות הבורא כמדרגה הבאה שלך. רציתי לשאול, מה יכול לעזור לי להיות באופן תמידי בעבודה הזאת? מה יכול להזכיר לי על חשיבות העבודה הזאת? כי אני סוברת שהיא חשובה ואפקטיבית, אבל אני עושה אותה לצערי לעתים רחוקות יותר כבר במשך כמה שנים. מה יכול לעזור לי? יכול לעזור לך ולכולנו רק סביבה נכונה. כלומר שאני מהבוקר עד הערב חווה על עצמי לחץ. כפי שקודם דיברנו עם מקסים. אני בעצם מודה לו על השאלה שלו ועל זה שהוא מנענע אותי במשך שנים. זה עוזר לי להתבטא בצורה טובה יותר. אנחנו חייבים שתהיה לנו סביבה טובה, והסביבה אנחנו עושים אותה בעצמנו. וזוהי דמות הבורא שאנחנו בונים, שאין אותה למעשה. אין אותה, את הדמות הזאת. ואם אתה שואל, אם את שואלת אם הבורא קיים, הוא לא קיים. ומה קיים? קיים רק מה שאנחנו יוצרים בעצמנו. אנחנו יוצרים לפנינו איזושהי דמות מיסטית, דמות הבאה, רצויה, מתוך זה שאנחנו רואים בטבע, לפי חוסר התאמה שלנו למשהו בטבע, ולכן אנחנו יוצרים דמות יותר טובה, והדמות היותר טובה הזו, אנחנו יוצרים אותה בינינו, בקבוצה, ביחסים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, אלא ביחסים בינינו. והדמות הזאת היא מלאכותית. אני מתייחס אליך בצורה טובה, ואת אליו, והוא אליו, והוא אליו. כי כך אנחנו מתארים את עצמנו, לעצמנו, את השתוות הצורה שלנו לטבע. כך אנחנו מתארים את הדמות הבורא, כלומר את המדרגה הבאה. הבורא הוא המדרגה הבאה שמעלינו. אתם מבינים שזה לא איפשהו מישהו שקיים שם, אי שם, שככה, דמות טובה או רעה, או מפלצת איזושהי, אין דבר כזה. חוכמת הקבלה זה מדע מאוד מעשי וחומרי, והוא לא מנותק מהחומר, ולכן קשה לנו להבין אפילו עד כמה בצורה ריאלית היא מתייחסת להכל. אנחנו מהקבוצה שלנו יוצרים את דמות הבורא, דמות כזו שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כזה חיבור אידיאלי. בואו נשחק בזה. בואו נשחק בחיבור האידיאלי. לכן אני מדבר על אמצעי תקשורת, אתה שומע? אני לא מרגיש שאתה שומע. או, עכשיו. בואו נשחק בזה. למה? איך לשחק? ליצור בצורה מלאכותית, שאתה יודע שזה מלאכותי. אנחנו מתארים את זה לעצמנו בצורה ברורה. אנחנו אגואיסטים, והטבע שלנו הוא כזה אגואיסטי. בואו נשחק בצורה מלאכותית, ועל ידי המשחק המלאכותי אנחנו יוצרים כזו סביבה, כזו חברה, שהיא תפעל על כל אחד מאיתנו, בעל כורחו. בעל כורחו. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בהכרה. בהכרה מרמים את עצמנו, ומשקרים לא לעצמנו, אלא לטבע האגואיסטי שלנו, למהות האגואיסטית. משקרים לה כדי למשוך אותה למדרגה הבאה. ואיך אנחנו יכולים למשוך אותה? כי למדרגה הבאה שאנחנו מתארים אותה במצב אידיאלי, מושלם, קיים כוח שמאחד בינינו. צריך לבנות את התמונה הזו באופן הכרתי. אני במדרגה הזאת ואני במדרגה הבאה. ולגדל את עצמי, למשוך את עצמי למדרגה הבאה. כך אנחנו מתפתחים וגודלים. ככה צמח צומח ליותר ויותר ויותר גדול. למה זה קורה כך? כי הוא משתוקק למצב הבא שהוא מתאר לעצמו. בתוכו, בצורה אינסטינקטיבית זה קורה. ואיך הילדים גודלים? הם לא יודעים לאן לגדול. הם רואים על משהו לא ברור ורוצים להיות כמו זה. ילד רואה איך אתה דופק מסמר בקיר, הוא לוקח משהו וגם כן דופק על משהו, והוא לא מבין מה הוא עושה. ומתוך החוסר ההבנה הזו גדל. כך גם אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים ללמוד מהטבע. אין פה שום דבר לא ממשי. לכן אם את שואלת איך אני יכולה להשתוקק קדימה, ואני כבר כמה שנים, למה את משתוקקת? יש לך דמות שאליה את משתוקקת? יש לך כוח שמושך אותך קדימה? יש סביבה שמחייבת, מכריחה אותך להיות אחרת, גם בצורה פיזית וגם בצורה מנטלית, ומביישת אותך ומעודדת אותך ופועלת עליך בכל מיני צורות, ואת יודעת שאין לך ברירה ואת רוצה שהסביבה ככה תעשה. ככה תלחץ כל הזמן הסביבה. כי אחרת את לא תגדלי. ואיך אנחנו עושים את זה עם הילדים? כל הזמן נותנים להם איזה שהם תרגילים לפרק, להרכיב. ולילד יש לו אינסטינקט לגדול. תראי איך הוא מתאמץ בכל רגע. ואם תשאירי אותו ביער ללא סביבה, אז ככה הוא יגדל כחיה. וכאלה גם אנחנו גודלים. כן. איך לעשות את העבודה הזאת בצורה יותר איכותית? כי בסופו של דבר זה מסתכם לאיזה שהם מילים יפות ואיזה שהם ביטויים שבלוניים, ולא מצליחים לבנות את הדמות הזאת. כי אתם לא עובדים יחד על בניית החברה. אתם צריכים להחליט. אנחנו בונים סביבה שזוהי החברה האידיאלית המושלמת, היחסים המושלמים בינינו, משחקים בזה ככה, לא על אמת. כי המשחק הזה הוא יהפוך אותנו לכאלה באמת. כל ההתקדמות קדימה זה משחק. משחק זה כשאתה עוד לא נמצא במדרגה הבאה אלא משחק בה כאילו שאתה כבר שם. כך כל הטבע עובד. אם הילד לא היה משחק, הוא לא היה גדל. כשאנחנו מפסיקים לשחק, אנחנו הופכים להיות דוממים שלא מתפתחים. ולכן, אנחנו משחקים בטוב הזה, למה שאנחנו רוצים להפוך. משחקים בצורה הכרתית. בכוונה בונים סביבה כזו שמכריחה אותנו לשחק בזה, ואני משתתף במשחק הזה בהתנדבות, בהכרה, כשאני יודע שרק בצורה כזו אני יכול לגדול למדרגה הבאה. אין אותה עדיין בי, זה לא אני, אני בעצם אגואיסט, אבל אני מתאר לעצמי את המצב הבא ומשחק בו, ולכן המצב הבא כך הוא פועל עליי, משם אני מקבל אור מקיף, כוח שקיים באותו מצב, בחיבור בינינו ובטבע המחובר, המצב הזה קיים והכוח הזה קיים, והוא מושך אותי למצב הזה, הופך אותי, מתקן אותי. זוהי בעצם כל השיטה. אפשר לכתוב על זה איך שאתם רוצים, אלה כל החיים שלנו בעצם. או שאנחנו הולכים יחד איתה, או שאנחנו הולכים לכיוון הנגדי וחווים מכות שבכל מקרה יחזיר אותנו לכיוון הנכון. זה כל הקיום, כל ההיסטוריה, היום יום של כל אחד ושל כולם יחד. אין ביותר בחיים כלום, ובכל הדרגות אנחנו כך מתקיימים. בדומם צומח חיים מדבר, הכל מתפתח בצורה אוטומטית, אינסטינקטיבית, ואילו בדרגת האדם אנחנו צריכים בצורה הכרתית לבנות את הטבע הזה בתוכנו, ולכן אנחנו מתפתחים כאדם, כמישהו שדומה לטבע הזה. מתוך החיפוש הזה, מתוך יצירת התנאים הללו, אנחנו מבינים את הטבע כולו מסוף העולם ועד סופו, ואנחנו הופכים להיות בורא, ואנחנו בוראים. כשאנחנו מתחילים לעבוד בזה, לכן אנחנו נקראים המשיגים, המקובלים, כלומר מקבלים, כלומר כוללים את כל הטבע בתוכנו. תודה, תשובה מעולה.
יש לי שאלה על עבודה פנימית בקבוצה. מה עושים כשאתה מגלה בחלוף זמן מה שאתה מוכן להגיע לשיעורי בוקר ולהפצה, מה שלא יהיה, רק לא להתאחד עם החברים? בשום פנים ואופן לא לאהוב אותם בעצם, ובשום פנים ואופן גם לא לדאוג. בעצם אתה לא מסוגל לזה. אז איפה המנגנון הזה שמאפשר בכל זאת לעבור מהפעולות החיצוניות האלה? כי הרי זה לא יכול להימשך ככה עוד 10, 20, 30 שנים. לאן זה מוביל? זה יכול להמשיך גם עוד 100, גם עוד, סליחה, 200, 300, בעצם 300 זה לא יכול, אבל 229 זה יכול, אני לא בא פה חישב. אז איך נקרא מאמר שכעכשיו קראנו? להכריע ביגיעה. להכריע ביגיעה. אז מה שאתה, זה שאתה כבר מבין שאתה מוכן לעשות הכל חוץ מדבר אחד, להתחבר עם האחרים, זה כבר ברור, ברור, ברור של המתרחש, ניתוח של המתרחש, אתה כבר הגעת למסקנה נכונה. אתה, רק שאתה מבין שזה לא בכוחך, וזו השגה נהדרת, ריאלית לחלוטין. זה שאתה אומר, אני מוכן ויכול וגם במצב לעשות הכל, חוץ מתנועה אחת. איזו? להתחבר עם אחרים. אני יכול לחבק אותו, לשתות איתו, כן, בחור טוב, אבל ככה בצורה לבבית להרגיש שהוא במקומי ואני במקומו? נו, יש כאלה מצבים, אתה יודע, כמו בצבא. שם איזה צוות שמאומן היטב, שם בצוללת או לא יודע מה, זה ברור. כשאנשים מאמנים אותם בכוונה. אבל כך להתחבר עם כל האנושות, בכלל אני לא נוצרתי כזה. זו כבר הכרה בטבע שלך, עדיין לא הכרת הרע, אבל הכרה של הטבע שלך, של מי אני. כלומר, אני נוצר כאני, כולי בתוכי. עכשיו, המדרגה הבאה היא, האם בכלל הטבע הזה שלי הוא לטובתי או לרעתי? כשאני מתחיל להרגיש שהטבע הזה הוא לרעתי, אז זה כבר, זו כבר תנועה טובה קדימה. אנחנו עכשיו בכנס האחרון שהיה אצלנו. אני עברתי, עשיתי כזה ניסוי קטן. ומהלך הכנס היה שם איזה רגע שאנשים התחילו להרגיש שהם מוכנים לכל מלבד לחיבור. פתאום הם הרגישו איזה קור שמתפשט ביניהם, בינינו. להתחבר, אוי, רק לא זה. רק לא זה. הייתה כזו אווירה. אני מאוד רציתי שזה יקרה, ובאמת זה הצליח. כלומר, הכרנו בטבע האמיתי שלנו. עכשיו עלינו רק להכיר בכך שהטבע הזה, האגואיסטי, זה הרע שבנו, וזו בעיה. משום שההשגה הזו ניתנת רק אחרי מה שנקרא 10 מכות מצרים. זה כבר שלב אחרון לפני יציאה מהאגו. כשאתה מתחיל להרגיש מכה וחוסר נעימות בך, בחיים, ביחסים עם מישהו, עם משהו, ואתה רואה בצורה ברורה שזה קורה בגלל שאתה לא מסוגל להתעלות מעל עצמך. כלומר, אתה רואה את הפרעו הזה שבתוכך, ואתה לא יכול לצאת ממנו. וכך צריכים לעבור 10 מכות, כולן שונות, בביטויין, בתחושה, בהכרה, הן שונות, זה כמו 10 ספירות. ולאחר מכן, לאחריהן אתה כבר מסוגל להתנתק מהאגו הזה, ולהתחיל לתפוס מציאות אחרת, טבע אחר, הפוך, טבע של השפעה. כלומר, אלה מדרגות הדרגתיות בזו אחר זו. עכשיו, באיזו דרך אני יכול להתקדם קדימה? רק כפי שכתוב כאן, להכריע ויגיע. כלומר, לא לנסות להתחפר איפשהו שם בתוך, נו, אני אתעסק באיזו הפצה קטנה, באיזה שהם לימודים, איפשהו אני אעזור במשהו, אני אעשה משהו בקבוצה, וכך יחד, כולנו יחד, לומדים בכל זאת, עוסקים במשהו כזה, מעניין, רוחני. ואז בחלוף כמה שנים שואלים אותי, נו, אז מה קורה? למה לא קורה שום דבר? כי יש לכם בחירה, לבחור, להכריע ביגיעה. דווקא שם, במקום שבו אתה מרגיש רק לא זה, הכל חוץ מזה, אז האם אתה רואה לפניך את הבעיה הזו ממש כבעיה שעומדת לפניך, או שאתה קצת ככה מזיז אותה הצידה? זו צריכה להיות דאגה המתמדת שלנו, לא לנוע, לא לברוח הצידה. וכשאני לא בורח הצידה, אז מה אני יכול לבחור? נו, זה הטבע שלי, אני הרי לא יכול לעשות עם זה כלום. כל המחשבות, כל הרצונות, כל הבעיות שלי, כל התוכניות שלי, כל מה שאני לא בונה בעצמי, כל מה שאני בונה בעצמי, בכל זאת אני איכשהו לא אצליח לעקוף את האגו הזה, אני לא אוכל לעבוד על עצמי. הסביבה היא תחייב אותי לראות את האגו הזה לפניי, הסביבה תחייב אותי להתאמה. כך שלהתאמה בה, כך שהאגו הזה יהיה לי לעזר. רק באמצעות בנייה של סביבה, של חברה נכונה. אתם לא תשמעו ממני שום אמצעי, על שום אמצעי אחר. וכשאתה מגיע לזה ומחליט, זהו, רק זה חבר'ה, ושום דבר אחר, שום מחשבה זרה שלא תהיה. כמובן שיופיעו מחשבות זרות, ומיד ומיידיות, ומה שלא יהיה, אלוהים יודע איזה מחשבות, אבל זה לא משנה. אלו עליות או ירידות יהיו, הן כבר בדרך. הן כבר מכוונות לעבר המטרה, לעבר השתוות הצורה, לעבר קשר, לעבר הטבע הכללי. ולכן, אם אני שומע על בעיות בקבוצה, אני שמח בהן. אני שמח אם הקבוצה מגלה בעיות גדולות. בין חבריה שם מתעוררים כל מיני ממש, אפשר להגיד מכות. זה טוב מאוד. אבל מה הצעד הבא? או שאנשים למרות זה מתחילים להתחבר ומבינים שזה הרע המשותף שלהם ודווקא הוא זקוק בתיקון, וטוב מאוד שהוא מתגלה. או שהוא מתחיל להפריד ביניהם ואז הם בורחים כל אחד לפינה שלו, אחד הולך מאחורי המחשב, השני הולך לפה, השלישי הולך לשם, וככה הכל שקט ורגוע והכל מת כתוצאה מזה. נו, אם יש עוד שאלות, קדימה. יש פתק מהעולם שקשה לשבת שלוש שעות ברצף, מציעים לשיר שיר. נו, קדימה, תציעו. קדימה, יאללה, תתחיל. תוביל.
Былые годы, только небо завез нас в неведомую даль, беспокойным закатом и восходом. Нет у нас с тобой назад пути. Осталось мало, чтобы этот мир от грозных бед спасти и единству положить начало. Небо зовет, скоро восход. Мы забудем все свои невзгоды, ведь дорога наша, как в небо лестница, там, где верой рождены восходы. Небо зовет.
נמשיך שאלות, או אני לא יודע, מה שתרצו. שאלות עדיף, כן? שאלות? רוסלן, יש לנו המון שאלות פה. בבקשה. שלום הרב, וובה ממינסק. שאלה שלי כזו: איך ללמוד לתפוס את מצבי הירידה בשמחה, לעבור את מצבי הירידה בשמחה? הרב, זה יבוא בהדרגתיות, כשאתה תראה את הסיבה של הירידה, שהיא לשם עלייה, ואז אתה תחווה שמחה בזמן הירידה, כי אתה תבין שהיא הבסיס לעלייה הבאה, להשגה הבאה. נו, כמו שאדם מרגיש רעב, תוך שהוא יודע שמצפה לו איזו סעודה כזו גדולה, טובה, מעניינת, אז תחושת הרעב שלו משמחת אותו עוד יותר על פני אותו התענוג המצופה. וכך גם יהיה כאן, זה יגיע מדרגתיות, שאתה אחרי שתעבור כאלה מצבים של עליות וירידות, עליות וירידות, זה יבנה בך כזה אינסטינקט. אתה תבין שאנחנו הרי חיות, אנחנו עובדים רק מתוך כאלו נתונים אינפורמטיביים מצטברים, שמצטברים בתוכנו סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, ומתוך זה נוצרת כל הדרך שלנו, זה הכל נרשם בזיכרון, וכתוצאה מכך אנחנו פועלים. בהתאם לכך פועלים. שוב, אני חוזר ואומר שהקבלה מתבססת על עקרונות מטריאליסטיים לחלוטין שאנחנו רואים בחיים. אין שום דבר שהוא מומצא, אין שום מיסטיקה, ולכן לכל שאלה אתה צריך לקבל תשובה נורמלית, לוגית. אם אתה לא מקבל את התשובה הזו, זה אומר שאתה עדיין לא שומע אותה, לא תופס אותה. יכול מאוד להיות שאני או מי שמסביר לך עדיין לא מסוגל להסביר, עדיין לא מסוגל להביא את זה לדרגתך. משהו בפנים חי, אבל אי אפשר לבטא את זה כך שיהיה מובן למקבל. גם זה קיים. בעל הסולם, אנחנו יודעים, מתפלל במיוחד, כלומר היה בחיפוש אחר דרכים שבאמצעותן הוא יוכל להוריד, לרדת ממדרגתו, כדי להסביר לאנשים את מה שבאמת מתרחש בתוך הטבע. הוא חדר כל כך עמוק פנימה, כך שהוא לא היה מסוגל להציג בפניך את התמונה הזו. הוא נמצא בתוך המולקולות, בתוך האטומים, בתוך הכוחות שנמצאים בין האטומים, בעצם המחשבה הפנימית הזאת, בתוך המחשבה שיוצרת את כל המבנה החיצון הזה של החומר על פניה, והוא לא יכול לבטא את זה, הוא לא יכול להסביר את זה, וגם אין לו מילים לעשות את זה. אז הוא צריך להוריד את עצמו לכזו דרגה שבה הוא יכול לבטא את זה במילים, ואחרי זה בכאלו ביטויים שיעוררו בך תובנות מקבילות באמצעות כל מיני דברים שאתה מכיר בעולם הזה, כדי שלפחות באמצעות זה תוכל להבין אז מה יכול להיות שם. זאת אומרת, הרי שפה היא תקשורת, זה חיבור באמצעי התובנה שלך עם אמצעי התובנה שלי, וזה לא, ולרדת מדרגה כזו שבה הוא היה לדרגת ההבנה, לאותו מכשיר הבנה שלנו, אני לא יודע איך אפשר לעשות דבר כזה. אני לאורך כל השנים אומר את אותו הדבר, אבל עם השנים מתפתחת אפשרות גדולה יותר להסביר יותר, עוד קצת להחוות את זה. אתה יודע, כמו שנותנים לילד את האוכל שלא הוא זקוק בטמפרטורה נכונה, בתמהיל נכון, אתה מגיע למשהו קרוב כזה. אבל גם תצא לרחוב, תתחיל לספר את זה לאנשים, אני אחרי זה שומע, מקשיב לתגובות מההרצאות הפומביות שאני נותן, ובחור חכם, באמת מדבר יפה, לא הבנתי כלום. אתה מבין? משהו כזה, בסגנון. שאלה. כן. כשאנחנו משיגים את המצב הבא שלנו, את הבורא, אנחנו יכולים רק להשקיע רק יגיעה פנימית, או גם מעשים חיצוניים הכרחיים לנו. ברוחניות, המעשים החיצוניים אינם נחוצים כלל. מרוחניות הכל נקבע. אתה מבינה, מה זה אליסה, מה זה רוחניות? כי אנחנו הרי לא עושים שום דבר חיצונית. נראה לנו שאנחנו עושים משהו שם, נוטעים משהו, מאבדים משהו, מייצרים משהו. למעשה הכל מתרחש רק בליווי הרצונות הפנימיים שלנו. הם אלה שעושים הכל בעולם. אם הרצונות הללו לא היו מלווים כל פעולה פיזית שלנו, אז לא היה יוצא לנו דבר. למעשה העולם הוא מחשבה. זה רצון. החומר הוא רצון. ולכן רק נדמה לנו שהמעטפת הזו החומרית באמת קיימת, אבל למעשה אנחנו מכנים את העטיפה החיצונית הזאת כעולם מדומה. העולם המדומה, כך הוא נקרא. הוא נעלם אחרי זה מהרגשתנו. אנחנו עוד נדבר, אם תהיה לנו הזדמנות, על תפיסת המציאות. אבל למעשה בתוך המציאות הזאת שאנחנו מרגישים כפי שאנחנו מרגישים אותה, אנחנו מרגישים אותה כמו על מסך של מחשב, כמו תמונה על מסך של מחשב. האם התמונה הזו היא אמיתית? לא, היא מצטיירת לנו על ידי כל מיני וקטורים, כוחות. אבל האם אנחנו מרגישים אותה? מרגישים? אותו דבר, יש בתוכנו מסך שמצייר לנו את תמונת העולם, ואנחנו התרגלנו לזה שאנחנו קיימים בתוך התמונה הזו, וזה הכל. אז לכן כל מה שנעשה מתבצע על ידי הרצונות שלנו והמחשבות שלנו שמלוות את הרצונות הללו. הרצון, הרצונות, זה המהות שלנו, זה הטבע שלנו, זה מה שאנחנו נמצאים בו. בכל רגע בקיומי יש לי אוסף מסוים של רצונות, ואילו המחשבה זה מה שמלווה את הרצונות הללו כדי לכוון אותם לאנשהו, לממש באיזושהי דרך. כלומר, המחשבה מכוונת למצב הבא. למצבים הבאים שלי שנקראים רצונות, יש לי 10 רצונות בסיסיים, 10 ספירות, או 613 רצונות, לא חשוב איך לחלק אותם. וגם במצב הבא שלי, הנרצה שאני מדמיין לפני, שנקרא מחשבה. והמצב הקודם שלי, שנרשם ברשימות שלי, ונקרא זיכרון. זה הכל, זה כל מה שקיים. העבר, ההווה והעתיד, במילים אחרות. כן. אז איך מתוך שלושת הפרמטרים האלה אנחנו יכולים לבנות סביבה נכונה? אנחנו צריכים להבין שהמצב הבא שלנו זה כשאנחנו לא רואים בגופים האלה, בגופים הבהמיים שלנו, אלא במקום הגופים רואים את הרצונו של כולנו, מתאחדים לכדי רצון אחד משותף. זה המצב הבא שלנו. תודה רבה. כבוד הרב, יש לי שאלה כזו בהמשך לנאמר לאל. הסביבה פועלת עליי, אני נמצא בקבוצה, הקבוצה פועלת עליי. באיזו דרך אני יכול לבדוק שהחברים בקבוצה מתקדמים נכון על פי השיטה של בעל הסולם, ולא נופלים, שהם לא תלויים בקליפה ולא נמצאים תחת שליטתה? יש לי שתי צורות יחס לקבוצה. יחס אחד, מסוג ראשון, זה כשאני מתייחס לקבוצה בצורה ריאלית לחלוטין. אני מסתכל עליך, כן? ועל השני, אתה ש... עכשיו, מה איך לקרוא לכם? באיזה שמות? אחד שקרן, השני... נו, כבר אמרתי שקרן, מה עוד? אני רואה את כולם, מה שנקרא, בצורתם הטבעית, כי הרי בסופו של דבר כולנו כאלה. אני רואה את כולם בצורה שלילית. אחד יותר, השני פחות, ואת כל אחד אני רואה במצבים השונים שלו. זה מצב אחד שאני מקבל אותו בצורה נורמלית, כולנו כאלה, זה באמת נכון. והמצב השני זה כשאני באותו הזמן רואה את הקבוצה לא במופע החיצוני הזה, באופן שזה מתראה לעיניי בצורה חיצונית כזו, אלא פנימית. איך שאני רוצה לראות את הקבוצה. וזה גוף אחד מאוחד שבאמת נמצא ומתקיים בצורה אידיאלית. באמת נמצא, אני באמת מתקיים בצורה אידיאלית. שקשור בצורה הדדית, אינטגרלית, באיזון מוחלט, בהרמוניה מוחלטת, קיים כמו בעולם אינסוף. אז אותם שקרנים, גנבים, נו ממש, אני לא יודע מה ומי, תגיד עליהם מה שאתה רוצה חיצונית, זה האגו שלנו, כן? אבל בתוכנו, כולנו נמצאים בקשר הדדי מוחלט בעולם אינסוף, במצב אידיאלי. ואני רואה את שתי התמונות הללו, ואני רוצה להיות בתוך התמונה הזו, הפנימית. כלומר, אני עכשיו מרכיב את עצמי מזה של, מהשאלה, האם אני נמצא שם בקבוצה האידיאלית הזו שקיימת שם? אנחנו לא מרגישים אותה. אנחנו לא רואים אותה, אבל אני רוצה להרגיש אותה. ולכן אני משתוקק אליה דרך הפרצופים האלה. ואיך לעזור לקבוצה ללכת, להתקדם הלאה בהתפתחות איכותית. אם אתה תתייחס אליה בצורה כזו, אתה תשפיע עליה. אתה תשפיע עליה. אתה תעורר בתוכה תנועות דומות לתנועות שאתה מבצע, אחרת לא תוכל להשפיע עליהם בשום דרך. זה שאתה שם תלחץ עליהם, תשכנע אותם פנימית, אתה יכול לעשות את זה, אבל זה לא נותן שום דבר בצורה מעשית, שום דבר. רק אם כל אחד ישתוקק לקבוצה הפנימית הזו, משום שהיא תמיד מוכנה עבורו, היא תמיד מה שנקרא, קיימת בשבילך, אתה יכול להשתמש בה כל הזמן. ושוב פעם, על בסיס אותה הדוגמה שכבר סיפרתי ושמעתם את זה יותר מפעם על רבי יוסי בן קיסמה. אותו חכם עתיק לפני 2500 שנה, שהייתה לו קבוצת תלמידים, כאלה ריקים, כאלה שעדיין לא השיגו דבר, אבל הם רצו משהו, קצת. והוא ראה את פנימיותם, ולכן הוא השתמש בחיצונית צריכים להיות באמת אנשים שכן משתוקקים למשהו, היו רוצים משהו. ואז בתוכם אתה יכול כבר למצוא את האידיאל הזה. והוא השתמש בזה, ולכן כשהזמינו אותו, כשרצו לאפשר לו הזדמנויות ענקיות, ללמד וכו', הוא אומר, אני לא יכול ללכת להתרחק מהם בשום דרך. אם אני אעזוב אותם, אז לא יהיה לי, דרכם אני יכול להשתוקק לעולם אינסוף, למצב האידיאלי, הגבוה ביותר. ולכן בקבוצה יש יחס, שני סוגי יחס. מחד, זה בצורה חיצונית, כי כן, אנחנו צריכים בכל זאת בצורה חיצונית לעזור אחד לשני להתעלות, להגיע לשיעורים וכו', וכל זה טבעי, זה מצד אחד, מה שנקרא קיום אנושי רגיל, נורמלי בינינו, פחות או יותר, אבל להבין שבכל זאת, עד הסוף, עד סוף הדרך שלנו, תמיד יהיו בינינו בעיות. כפי שכתוב בזוהר. אתם הרי שמעתם את זה יותר מפעם. בזוהר כתוב, בזוהר, כן? זה 10 תלמידים, כולל רבי שמעון, שהיו בדרגת גרדה הצילות. כלומר, בכזו השגה, שאור החוכמה ממלא את הנשמות בהרמוניה מוחלטת. ובכל פעם, שבה הם עוזבים את הספר ואחרי זה שוב חוזרים אליו, מתחילים ללמוד, מסתכלים זה על זה ומגלים ביניהם שנאה ענקית, ממש שנאה, לא ככה משהו קטן, שנאה. ובהדרגתיות, כתוצאה מהלימוד, מהמאמץ הפנימי, מתחילים להגיע לאהבה בכל פעם, משום שבכל פעם זה תיקון. זו עוד פרוטה, מה שנקרא, כן? פרוטה מתרגם לרוסית, מטבע נוסף שוב ושוב, וכך זה גדל ומתרחב. כלומר, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים כל הזמן את הקבוצה בצורה שלמה לחלוטין, ומה שאני רואה כמקולקל לתקן בתוכי, לבצע מאמצים מתמידים, ובדרך זו אני מראה דוגמה ומכניס איכות לקבוצה. כן, בדיוק, להראות דוגמה, ודווקא זה ישפיע לאחרים. דווקא זה. הלאה, מוסקבה. היום היה לי מרד פנימי ממש. נו, אתמול בכלל את ברחת, כן? שאלת שאלה וברחתי. לא, אני לא אברח. איפה היא? פה. היא כאן? זאת שברכה אתמול? את ברכת אתמול? כן, אוקיי. נו. אז דיברנו על המאה הקודמת, שכולם היו אנשים נחמדים ונכבדים. אני חושבת שהייתי שם, כן? כי יש לי מרד פנימי, כן, נגד זה. ואני חושב שכנראה, אני חושבת שגם לא נתתי את הקרית למי שאני צריכה לתת לו, ולכן אני בעצם מוצא את עצמי כאן. אז חכו, אני אדבר. איך אתם בכלל לא יכולים להפריע לאישה? שם אנשים מנסים לעצור אותה. אתם דמויות קטנות. כן, אז אני עליתי לקומה החמישית, וממנה אני נופלת ולא אוכל לחזור לשם. אולי הם רוצים לעזור לך? טוב, ברגע שאני אגיע לשם, אז הם כבר יקברו אותי. בכל מקרה... אין הזדמנות, טוב, זה לא נכון. אני אומרת פעם נוספת שיש לי דוגמה במשפחה. אני לא יכול גם אני לרוץ אחרי אשתי. כנראה שרצתי מהר מדי ועכשיו אני זוכל. אל תדאגי, הכל בסדר. וכשמדברים על זה שכשאתה מגיע ושונא את כולם, אז אולי בעיה פעם. ואילו עכשיו אתה מגיע ככה מרחוק ומסתכל ואומר עד כמה אני אוהבת את כולם. אז אני רואה שהם באים לפה, הם שונאים אותי, הם רק משחקים שהם אוהבים אותי, אבל אני הרי לא רואה שהם משחקים, אני רואה שהם אוהבים. או, אז זה נהדר? מה זה נהדר? ואם אני כל הזמן מרגישה שאני בירידה, מה אני עושה? גם את תשחקי, שאת אוהבת אותם. אז אני משחקת כמובן, אני מגיעה לכאן ועושה מעצמי איזה משהו. אני כן משחקת כמובן, ויש לי איזשהו מרד פנימי כזה, אני לא רוצה לסמוך על העבר. כי גם בעבר היו אנשים יותר טובים שיצאו מהדברים האלה. וגם עכשיו החברה הזו, גם היא יחידים, גם היא מורכבת מיחידים. אתה מבין מה היא אומרת?
רגע. אני לא כל כך מבין את הביטויים, ואני לא כל כך יכול לתאר. נו, כמו שאנשים בחוץ לא מבינים אותי. רגע. נו, יש לכם פה נשים, חביבי, זה... אם את רוצה שאני אענה על משהו, אז תני לי כמה משפטים שאני יכולה לענות עליהם. אם האדם מגיע מהרחוב, אני לא יודע, רחוק מכל הדברים האלה, הוא שואל איפה, מה זה סודות הדור, מה זה סודות, הכל סודות. אז אני אומרת אותו הדבר, מה שאני לא מרגיש בשבילי זה סוד. אז למה התחלתי לדבר בכלל? ואיפה דרך התורה, ואיפה הדברים הטובים? שמחה היא מסביב בכל מקום, והשאלה היא למה זה? ומיד ניתנות תשובות על זה. אז את שואלת שאלה או לא? וכולם יודעים איפה התשובה, ואיפה הטוב, ומשום מה שואלים. הם משחקים אותה כאילו הם לא יודעים. הם בכוונה עושים לך את זה. אני באמת חושבת ככה, תודה רבה. אז מה זה יחיד או ייחוד? ייחוד זה כאשר את זוכרת את כל הפירוד של העבר, השנאה, הדחייה, כל מה שהביא פירוד בצורה המקסימלית. זה לא מה שאנחנו מדמיינים נכון להיום, זה איזשהו חיות כזאת שפשוט מפרידה בינינו, איזשהו תהום שחור עמוק בכל אחד מאיתנו שמכניס לנו לכזאת שנאה שאנחנו צריכים לגלות. זה מתגלה במקביל, ממטה למעלה, כאשר אנחנו גדלים בצורה כזו של קונוס. כלומר, ככל שיש לי כוח חיובי, בא במידה יש לי כוח שהוא שלילי שמתעורר בתוכי. וכך אני גדל בהופכיות, בהופכיות בין שני הכוחות האלה, תחילה הם קטנים, ואחר כך הם גדלים וגדלים, שני כוחות שהם מנוגדים. אז כנגד שנאה עצומה, מתעוררת אהבה עצומה. ודווקא אז מורגש הייחוד של שני ההפכים הללו. תודה רב. אז זאת הייתה השאלה בעצם. עכשיו, לי לא הייתה שאלה, זאת הייתה שאלה בשבילה, וזאת הייתה השאלה היחידה. תודה רבה. אז מה זהו? היא לא רוצה לשאול יותר? אוקיי. טוב, בואו נמשיך. לא שומע? שלום רב, קוראים לי קניבסקי, אני מהקבוצה העולמית של בני ברוך, קבוצה העולמית, אתם רואים? הוא לא מוסקבה ולא רוסיה, לא כלום. השאלה היא כזו. אתה אומר שאנחנו צריכים לשחק את המצבים הבאים, ויש לי שאלה ממש מטופשת כנראה. החלום של כל המקובלים הגדולים, כל המורים שלנו, זה שכולנו נתקן, ואנחנו נעבור את התיקון. מה קורה עם העולם הזה? במצב הזה. מה קורה? העולם הזה נעלם? האנשים המתוקנים עולים לאיזושהי מדרגה שבה לא רואים אותם, או שהעולם החומרי נשאר, ואז באיזה צורה הוא נשאר? זה מערות, זה טרמוקרקלים, זה מה זה בעצם? איך לדעתך זה צריך להיראות בצורה המתוקנת? ולדעתך? נו, דמיין. אני לא חושב שדעתי מעניינת את מישהו. לא, לא חשוב. אנחנו עכשיו דנים בצורה ממשית. אני שאלתי ראשון. כן, נזכרתי בילדות. אז ככה. אנחנו מרגישים בתוך הרצון שלנו, ברצון הבהמי, בדרגת החי, זאת אומרת, לא הדומם, את הדומם, צומח, חי, אנחנו מרגישים. אני מרגיש את עצמי כחי, כקיים, כבעל חיים, כבהמה. זוהי דרגת הרצון שלי, שככה מתארת לעצמה את הקיום הזה. את המימדים השונים, חם, חי, כל מה שקיים, וכל הסביבה. כל זה מצטייר בתוך הרצון שלי. אין שום דבר מלבד האור, תכונת ההשפעה, והרצון, תכונת הקבלה. שני הכוחות האלה, בשילובים השונים ביניהם, יוצרים תחושה בתוכי. אם אני מחליף, משנה את הרצונות שלי, אני מתחיל להרגיש מצבים חדשים. אם אני מרגיש את הקיים ברצון לקבל, אז המצבים הללו נקראים העולם הזה. הוא יכול להשתנות, להתחלף. מה שאנחנו מקבלים כתופסים כהיסטוריה, זה השינוי ברצונות שלנו. והרצונות הללו, הם עוברים כל מיני תקופות. 10 ספירות, לאחר מכן אנחנו מתים, עוד 10 ספירות, שוב מתים, וכן הלאה. גלגולים. זה רצון, זה לא חיים. וזה לא חומר. חומר זהו הרצון. ואם אנחנו מרגישים את עצמנו בתכונת ההשפעה, אנחנו שמים את עצמנו אל מול תכונת ההשפעה, בהתאמה לזה. שם אנחנו מרגישים את עצמנו. שם אנחנו חושבים, מתקיימים, מרגישים בכיוון מעצמנו. ואז התחושה הזאת נקראת העולם העליון. התכונה העליונה יותר של הקבלה, תכונת ההשפעה. כך אנחנו מכנים זאת. במקביל, אנחנו מרגישים את זה כעולם שלנו. ובו מתרחשים כל מיני שינויים. לפעמים יש כאלו שינויים שהעולם העליון הזה, ההרגשה של תחושת ההשפעה נעלמת, ואז שוב מופיע עליות וירידות. והעולם שלנו כל הזמן נשאר, קיים כאיזשהו בסיס בהמי. בהמה שקיימת והיא בלתי משתנה. עד לגמר התיקון שלנו. כאשר כל הרצון לקבל, נכלל ועובד ברצון להשפיע. הוא לא נעלם בשום אופן. הוא פשוט לחלוטין מתממש בהשפעה. ואז ההרגשה הזו של העולם שלנו נעלמת. היא לחלוטין נכללת בתוך ההשפעה ולכן נעלמת. ואין פה שום מיסטיקה או ניסים או שום דבר. הכל נמצא בתוך הרצון. הרצון זהו כוח, והכוח הזה של הרצון הוא מורכב מ-620 רצונות, 613 ועוד 7, הם מתחלקים 288, 365, ואפשר להגיד 3 ו-7 או 4 ו-6. אנחנו לומדים את כל זה, אנחנו מכירים את כל זה, ובתוך כל זה אנחנו קיימים. בדיוק כמו שמצטער לנו שם על המסך איזושהי תמונה, יש שם 600 ומשהו, אני זוכר בדיוק, זה מצטער לנו שם איזושהי תמונה, או על המסך יש 18 מיליון צבעים, אני כבר לא מתמצא בזה, אבל אותו דבר אצלנו. הכוחות האלה בקומבינציות השונות, הקומבינטוריקה הזאת מייצרת לנו ציור, וזה הדבר היחיד שקורה, אין שום דבר אחר, רק שכשאנחנו קיימים בתוך המטריקס הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו קיימים בו. זה החיים, אין שום דבר אחר. ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש שיש עוד איזושהי תפיסה אחרת, אז גם העולם שלנו מתחיל להיות מורגש על ידינו מהצד, ואנחנו כבר מתחילים להתייחס אליו בצורה אחרת, בצורה של התניה. אנחנו כבר מתחילים להבין את איינשטיין. זה הכל תלוי בצופה. אבל מתוך התמונה הזאת צריך לצאת, ואז הכל הופך להיות הרבה יותר פשוט ויותר מובן. וגם נכון להיום, בצורה מאוד טבעית, אנחנו רואים את זה אפילו מתוך כשאנחנו מתבוננים בטבע, איך האחרים תופסים ומרגישים את תמונת המציאות, ואיך אנחנו רואים בצורה הופכית ומאופך את כל מה שאנחנו תופסים מסביב לנו, והשכל שלנו שהופך את הכל, והרבה מבינים כבר שאנחנו רואים את העולם בתוכנו, כמעט שאני לא רואה אותך מחוץ עלינו, אני תופס את הכל בתוכי, ומה יש בכלל מחוץ עלי, איך אני יכול לדעת מי ומה קיים מחוץ עלי בכלל? אולי יש איזושהי משהו מחוץ לי שמעורר אותי, שאיזשהו גירוי שמעורר את התמונה הפנימית הזאת בתוכי. אבל מה שאני רואה מחוץ לי ומה שקורה בתוכי, אני לא יודע מה זה בעצם. אני לא יכול להרגיש את מה שנמצא מחוץ לי. לא יכול בכלל להרגיש את זה. ואלו דברים ממשיים שמדברים עליהם מדענים ופסיכולוגים. אז חוכמת הקבלה כאן, ובכלל, העיקר זה לתת למדע הזה, או לייחס למדע הזה, את הצורה הבריאה, הריאלית שלו, הממשית. ואז כל התיאוריה הזאת של תפיסת המציאות, היא תייצב את האדם, תשים אותו במקום. כמובן שאנחנו צריכים לעבוד עם זה, אבל מתוך זה אנחנו יכולים לתאר לעצמנו למעשה על החיים ועל המוות. מכאן אנחנו יכולים להסיק מה המשמעות של ליפול מתוך אותו מצב. דומם, צומח, חי, מדבר, כאשר הוא נעלם ונותר רק האדם שבאדם הרשימו, או הנשמה, אם כבר מתוך הרשימו הזה יצרתם נשמה. נו, זה הכל מתקשר לתוך תמונה אחת. זה קשה, אני רוצה להגיד ברצינות. אם עד סוף חיי אני אספיק לכתוב משהו כזה קל, באיזשהו ספרון אחד כזה כמו זה, שכל הקבלה תהיה כזו, מובנת, קרובה לאדם, אני פשוט הייתי מסופק מהתוצאה של החיים שלי. נו, ננסה. תודה. עכשיו שאלה מהאינטרנט.
Почему такие уроки, как сегодня, намного доходчивее, чем другие?
Ну,
קודם כל, אנשים התגעגעו, אני אליהם והם אליי. זה לא שאתם מסתכלים עליי וכבר חושבים מתי ייגמר השיעור הזה, ובכלל אני לא רוצה בכלל לעבור על המחשבות שלכם. זה הדבר הראשון. דבר שני, כיוון שנעים לי להיפגש איתם ולדבר ולהם איתי, בשלישית אנחנו מנסים להשיג. הבנה. שכל אדם פשוט יבין במה אנחנו עוסקים. דלת. כיוון שאנחנו מדברים ככלל על בשפה שהיא קלה, אנחנו לא מדברים על איפה שאנחנו צריכים לדבר באיזה שהם סלוגני או משהו, אלא מדובר מה שהמקובלים אומרים לנו מהשגת העולם העליון, מה שהמקובלים נותנים לנו מתוך הכוחות המקוריים שלהם, מתוך היווצרות המילים והאותיות שלאחר מכן בעולם שלנו קיבלו כאלה כזה פועל יוצא שבעצם מבלבל אותנו, כאלה תוצאות כמו ישראל ותורה וכן הלאה. כל המילים האלה שלחלוטין מבלבלות אותנו, שפשוט מוציאות אותנו מהמשמעות הפשוטה, הברורה, שהופכים אותנו לאיזשהו, נו, כאלה כמו מחשבות כאלה, כמו שבלונה שאנחנו פשוט מדברים במין שבלונות, בסלוגנים כאלה, ולא ממש מבינים מה ומי. ופה אנחנו מדברים בשפה פשוטה של בני אדם, ואנחנו מנסים דווקא ברמה הזאת לתאר את כל זה לעצמנו. ולמרות שאני נמצא בישראל 35-36 שנה, שנה 37 כבר, נו, בטח את החלק רוב חיים, לא, בדיוק חצי מהחיים, לא, לא חצי, יותר מחצי מהחיים שלי, אבל אני לחלוטין לא מסוגל לשפות ולא עיכלתי את העברית חוץ משפת הקבלה, ולכן אין לי את המילים לבטא את עצמי, לא בצורה מדעית ולא בצורה רגשית ולא בשום דרך. השפה הרוסית, אני עוד לא שכחתי אותה בינתיים בכזו מידה שאני לא אוכל איכשהו לבטא את עצמי, ולכן ככה יוצא שזה יותר נגיש, יותר מובן. כלומר, ישנן מספר סיבות ללמה זה קורה. קודם כל, אנחנו לא משתמשים בשפה הסטנדרטית של חוכמת הקבלה, ודבר שני, שאנחנו מדברים בשפה שמובנת לכולנו, שפת אם כזאת. וחוץ מזה, הקהל דורש ביאורים, בלי איזה שהם ככה דברים שהם נסתרים כביכול, אלא בבירור, ככה אני טיפ-טיפה ככה, מה שנראה לי. נו, מה עוד? בבקשה. שלום, אני אלנה ממוסקבה. אני רציתי לשאול על הבנייה של הסביבה הנכונה. אם אנחנו לוקחים את המבנה של ארגון אנשים, זה, אנחנו מדברים פה על הבנייה של הסביבה הנכונה. אם אנחנו לוקחים את הארגון נשים, אז אני לא רואה, אם אנחנו לא, נו, איך להגיד, לא מכניסים את אותו הסגמנט של החלק הגברי. והשאלה שלי, אתה אמרת שהמדרגה הבאה כדי לבנות אותה, צריך איכשהו להתכנס, להתאחד ולדבר, להחליט למה אנחנו משתוקקים. אז השאלה שלי, האם אנחנו צריכים איכשהו החלק של הגברים והנשים להתאחד ולהחליט למה אנחנו משתוקקים, מהי המדרגה החדשה הזו? נו, בערך כזו השאלה. אתם בהכרח צריכים לפתור את זה יחד. מה גם שאתם צריכים לפעול יחד, אתם צריכים לעזור. אני אומר שוב, כאישה לגבר, זה האישה, זה הבסיס, זה התמיכה. הגבר עושה את הכל בעולם הזה עבור האישה, למענה. כיוון שהאישה למעשה בתוכה, בצורה כזאת היא נסתרת, נושאת בתוכה את הרצון. האישה זה הרצון והגבר זה המילוי. אז ככה שזה לא איזשהו בצורה של משל, אלא ממש ככה, זה לא אלגוריה, זה נמצא ביסודו של עולם הגבר. אם אנחנו היינו חיים בנפרד מנשים, אז אנחנו פשוט לא היינו עושים כלום, לא היינו יוצרים כלום, לא היינו בכלל, נו, גבר זה לא יצור שמסוגל ליצור משהו, להוליד משהו. האישה, כיוון שקיים בה אינסטינקט להוליד, היא מאלצת להתפתח. והגבר, למען זה, הוא רוצה לצאת גיבור, הוא לא בדיוק נותן לעצמו דין וחשבון למה זה. אבל דווקא בגלל זה, כדי לספק את אותו הרצון הנגבי למעשה של האישה, וזה קיים בטבע העליון, ובצורה הזאת היא יורד לעולם שלנו. והכרחי שתהיה קבוצת נשים חזקה ורצינית, ובהכרח צריך איזושהי תובנות של הצד הנשי בבניית קבוצת הגברים, לא השתתפות אלא הסביבה, כאשר האישה דואגת, חושבת, נמצאת בדאגה על זה, דוחפת, מתעניינת, מה קורה שם. הגבר מוכרח להרגיש לחץ מצד האישה. מוכרח להרגיש את זה. נאמר שהאישה שומרת על הגבר, שומרת לא מנשים אחרות, אלא מדובר על ההתפתחות הרוחנית, שהיא כל הזמן מכוונת אותו, דוחפת אותו, נותנת לו עצות, נמצאת באיזושהי דאגה, תרדה סביב זה וזה, בעצם מכוון ובונה אותו. כלומר, האם אני מבינה בצורה נכונה שהמדרגה הבאה זה דווקא היחס שלי לקבוצת גברים, ולהפך, או על איזה מדרגה הבאה אנחנו מדברים? את מדברת על המדרגה הבאה כאשר הגברים שמחוברים ביניהם כאחד שלם, בהשפעה זה לזה, בהשפעה הכללית, כדי שההשפעה הכללית הזאת ביניהם תתממש, ואז היא תתממש ותורגש כהבורא ביניהם. הבורא זה הוא הכוח שמחבר את כולנו יחד. זה מה שנעלם כתוצאה מהשבירה, כתוצאה מהשבירה של הכלי הכללי. וכאשר זה יתגלה, זה יתגלה בחיבור שבינינו. לכן נאמר, ואהבת לרעך כמוך, זהו החוק, זהו הכלל, הכלל העיקרי שבתורה, שבאור, כיוון שכאשר אתה משתוקק כלפי האחרים, ברצון כזה, אתה מגלה את הרצון הכללי הזה, שהוא הבורא. אני אולי לא כל כך מבינה, על זה אנחנו צריכים לדבר? כלומר, אני מדברת על המדרגה הבאה, כפי שאנחנו הבנו, המדרגה הבאה זה הפצה, איזה שהם פרויקטים בהפצה, יכלנו להתחבר סביב זה. ואם אנחנו מדברים על הבנייה של הסביבה הנכונה, שאותם פרויקטים של ההפצה, הם כמובן שמארגנים אותנו, נותנים לנו לגדול, אבל דווקא כדי שתהיה צמיחה איכותית, מה להפיץ את שואלת? לא מה להפיץ, על מה לדבר בתוך הקבוצה, על מה לדבר עם הגברים, בינכם לבין עצמכם, כן, איזושהי מדרגה חדשה. על זה לדבר, על מה שאני דיברתי עכשיו, על הייחוד, על החיבור, אין יותר על מה לדבר ביניכם. נשים אוהבות לדבר על זה, בואו נדבר על היחסים בינינו. נו, חייכי. תודה.
יבגני מפיטר, רציתי לשאול איך נכון לבנות את הסביבה הגשמית ואיך להתייחס לעצמך בקשר לדרישות הגשמיות בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו משתדלים ליצור לעצמנו מאורה ולאגור בה את כל מה שאנחנו צריכים לכל חיינו, מה שצריכים לילדינו ולנכדים שלנו, ובכלל לא ברור למי ולמה להמשך. זה האינסטינקט שלנו, אינסטינקט חייתי. אם הדבר הזה מתחבר גם לסביבה, אז זה גדל לכל מיני צורות מוגזמות, שזה פשוט הופך להיות משהו מוטציה שצריכים איזושהי יחטה, לא באורך של 150 מטר, אלא איזשהו מסוק, צוללת. פחות מזה, אני מרגיש ממש אומלל. חיים שלא הצליחו. זאת אומרת, התנועה קדימה הוא מתבסס על הדמיון לטבע, להידמות לטבע. אני תמיד מדבר מאותה הנקודה, מאותו העיקרון. אין שום דבר אחר. הידמות לסביבה. וההידמות לסביבה במה היא מסתכמת? את הדרגות של דומם צומח חי, אני חייב להחזיק ברמות הקיום שלהם, בדיוק כמו שמתרחש בטבע, באותם הדרגות. כמו שמתייחס לזה כל אלה הדוממים הצומחים והחיות. וגם אני אחד מהם. כלומר, אני צריך לדאוג לזה שיהיה לי מזון, איזושהי מאורה משלי, איזשהו בן זוג בשביל התרבות, בשביל חיים וכן הלאה, בדיוק מה שיש לבעלי חיים. רצונות החי שלנו הם מזון, מין והתרבות. שלושת הרצונות הבסיסיים, החייתיים שלנו. ואנחנו צריכים לספק אותם בצורה שמקובל בחברה. מה זאת אומרת מקובל? באותה צורה שהיא מתאימה ונוחה לאדם. דירה, אולי רכב, איזשהם דברים שנדרשים לבית, מקרר, תנור, כל מה שאני צריך בשביל לחיות בצורה נורמלית. ילדים, חופש, פנסיה, ביטוח לאומי, כל הדברים שאני צריך לספק לעצמי. אלה החיים הנורמליים התקינים של האדם. אי אפשר להתחמק מזה. זאת היא מחויבות שלנו. מלבד זה, מה שהכרחי לקיום, אני צריך לתת לדרגה הרוחנית שלי, הבאה. לא דרגת דומם צומח חי, אלא דרגת המדבר. דרגת המדבר יכולה לצמוח, אבל החי אין לו לאן לצמוח. הוא מגיע לאיזושהי רמה, ואחרי חודש-שתיים זהו, כבר התבגר רמת החי. ומעבר לזה הוא לא גדל יותר. תיקחו אותו בשנה, שנתיים, חמש שנים, כולם זהים. הדרגה הזאת לא מתפתחת יותר. האדם שבי מתפתח כל החיים, וגם בין גלגול לגלגול. ולכן, לדרגה הזאת אני צריך לתת את הכל. איפה אני נעצר? במידה ואני נותן את כל הכוחות שלי לדרגת האדם, ורק ברמה הכרחית נותן לדרגת החי שלי, זה נקרא התפתחות תקינה. אבל אני חייב לשלוט בזה בצורה הכרחית, בצורה מושכלת, אני חייב לשלוט בזה, לא להיות איזשהו בטלן. הקבלה מחייבת את כולם לעבוד, להיות אזרחים נורמליים, פשוט מחייבת. אני חייב להיות באיזון עם הסביבה. אין זכות לאף אחד לא להפר את החוקים וכו'. זה נכנס תחת ההנהגה הכללית, ההשגחה הכללית, האיזון הכללי. זה הכל. לא חשוב איפה אתה חי, איפה שאתה חי כך תחיה. תודה. קוראים לי ז'אנה ממוסקווה. בקונגרס האחרון הגענו לאיזושהי הרגשה, איזושהי הרגשה פנימית, איזה דפיקות פנימיות כאלה, כמו טוף שדופק. הרגשה חזקה מאוד, שאחרי הקונגרס לאט לאט נחלשה והיה קשה להחזיק אותה. שאלה היא כזאת, האם אנחנו צריכים להגיע בצורה מקומית לאיזושהי התקפה כזאת, כמו טיפוף פנימי כזה חזק, או שאנחנו צריכים להגיע לתחושה החזקה הזאת שתהיה תמידית, שכל הזמן תחיה בנו? זאת אומרת זה כך ודאי של המצב הזה אנחנו חייבים להשתדל להגיע אנחנו צריכים שהשינויים האלה יחולו בנו מהר ככל הניתן המקובלים כותבים על זה בספרים שלהם הם כותבים שהשינויים יכולים להיות מאות בשנייה מאות בדקה אתם מתארים לעצמכם? ברמה הרוחנית זה פשוט איזשהו הגוף שלנו מסוגל לעבור את זה מסוגל להחזיק את זה ובחלקיק שנייה אנחנו מסוגלים להרגיש הרי אין זמן זה רק בהרגשה שלנו השנייה נמשכת לפעמים איזשהו תחושה אדירה השנייה ולפעמים היא חולפת כערב עין ממש ברגע לכן הכל תלוי בהרגשה שלנו אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שאנחנו מה שעובר עלינו הוא משהו חד ומהיר וזה קשור רק ללחץ שלנו מהסביבה שלוחצת עלינו בקונגרס שהיינו מה שאת נזכרת בו בישראל בנובמבר 2011 ודאי שהיו כאלה תנאים היה 7-8 אלף איש בבת אחת במקום אחד מוכנים לזה היו אנשים שהגיעו מאמריקה, מאירופה מכל מקום מיפן, מסין, מאפריקה, מאוסטרליה כמובן, או מכל המקומות. אנשים שנתנו הכל לזה. אנשים שנאספו בשביל להתאמץ, ובוודאי שכך הם חוו איזשהו זעזוע רעד פנימי מאוד חזק, והוא חדר לכולם. הקונגרס הזה השאיר רושם מאוד מאוד חזק לכולם. אפילו אם זה נשכח, רק נראה לך שזה נשכח, זה... את כבר נמצאת במדרגה הבאה. ועוד כמה קונגרסים כאלה, אני בטוח ש... ודאי שנעבור את המחסום. אין לי ספק בזה. וודאי, אפילו יכול להיות שלא שניים, שלושה, אולי אפילו אחד. הכל תלוי באינטנסיביות של הקונגרס ובהכנה אליו, באינטנסיביות שלו. אפילו מה שאנחנו עושים היום, המפגש הלא צפוי, הקונגרס הלא צפוי, המוסקבאי הזה, זה שכוח אדיר שעובד היום בעולם, ואנחנו היום דואגים לזה ביחד, ואנחנו עוברים היום ביחד שינויים מאוד רציניים. בעוד 10 ימים כבר אנחנו בברלין נמצאים. אחרי זה אנחנו בעוד חודשיים באמריקה נמצאים כבר. וככה אנחנו הולכים ביחד. זאת אומרת, כל זה קורה בצורה מאוד אינטנסיבית. אנחנו הולכים להיפגש יותר ויותר, לעתים יותר קרובות. ואני מקווה שאיפשהו בקיץ, כשאתם תראו שזה אפשרי, מתי שנוח לכם, נעשה גם פה איזשהו קונגרס גדול. אולי לא בדיוק פה, אבל איפשהו ברוסיה שיהיה נוח ממש לכולם להגיע מכל קצוות הארץ, שיוכלו להשתתף. יש כאלה שאני לא מכיר אותם ולא הצליחו להגיע לכאן. לא הצליחו אולי עכשיו, ואולי גם לחול לא יכלו להגיע. הייתי מאוד רוצה לפגוש את כולם. אני מקווה שנתכונן כמו שצריך בצורה רצינית, כלומר להכין את החומר כמו שצריך ולעשות כך שממש כולם יוכלו להגיע לדאוג לזה שממש לכל אחד תהיה את ההזדמנות הזאת אולי צריך לעזור למישהו זה הכרחי זאת עבודה גדולה לקבוצות שלכם אמנם שאתם ממש צריכים למצוא את כל מי שמעוניין להגיע מכינים אותם בצורה אינטנסיבית לקונגרס למה מה הולכים לעשות, בדיוק מה הולכים לעבור, למה, למה. לא, אבל אתם יודעים מה אנחנו הולכים לעבור, משהו מהחומרים שלנו, שאתם כבר מכירים, אבל כל פעם זה חי בתוכנו מחדש, נכנס לתוכנו יותר ויותר עמוק. ודרך אגב, מתחילים לחיות בזה, מתחיל לחיות בך. אתה מתחיל להסתכל בצורה שונה על העולם. וכל זה מתרחש בפועל. זה לא איזשהו משהו שאתה מדמיין לעצמך, אלא משהו שהוא מציאות עמוקה שמתחילה מבחוץ ונכנסת פנימה. ואתה רואה את כל הצורות האלה של החיים, והחיים והמתים, וכל אלה, כל ביחד, חי בך. אפשר להמשיך את השאלה, בבקשה. לאחר שהסתיים הקונגרס, הכל נהיה קשה וקשה יותר להחזיק את המצב ההוא. זה היה תלוי במאמץ המשותף של כולנו, ואיך נגיע למצב הזה שכן נצליח להחזיק את המצב הפנימי הזה, אולי בזכות איזשהם אימונים שנעשה. ילדה, אל תדאגי על זה שזה הכל נעלם. אל תדאגי מזה. תיפרדי בקלות יותר. אני מבין שאת רוצה להחזיק הכל בפנים. גם דברים חדים שהם לא כל כך נעימים, אני מבין שזה תחושות החיים, אבל במקומם יגיעו אחרות. לא צריך להחזיק בכוח. לא צריך להפוך לניצב מלח, כמו אשתו שלו. צריך להסתכל קדימה. אתם את תראי את עצמך בתחושות אדירות. את לא תאמיני איזה עולם ייפתח בפנייך כשתעברי דרך המחיצה הגשמית הזאת, ותראי איזה כוחות נמצאים. היקום הזה, זה הכל עוד לפנייך. לא צריך להחזיק במצבים שעברו. גם אם היו מאוד יפים, אינטנסיביים, בוקים, ללכת קדימה. לא צריך לחשוב על זה. הקבלה מכוונת את האדם רק קדימה. גם אם המצב שהולך להגיע עובר דרך החושך, אין מה לעשות, ככה אנחנו מתקדמים. חושך ואור, חושך ואור, כי אנחנו צריכים ליצור בתוכנו את כוח ההשפעה וכוח הקבלה, עד שלא יתחברו יחד ויווצר יום אחד גדול. תודה. שלום רב, אני ארתור ממוסקווה. לא מזמן התאספנו ויצרנו קבוצה שמטרתה הפצה ובניית קבוצה בארמניה. לפנינו עומדת איזושהי בעיה, הקשר החזק מאוד של הארמנים להיסטוריה ולדת. הציבור הארמני ממש דוחה מעצמו כל דבר שלא שייך אליו. איך נכון לעבוד בתוך המסגרת הזאת? ולמה דווקא באזור הזה התפתחות האגו מקדימה מדינות אחרות? אני לא חושב שהעמים האלה אגואיסטים במיוחד. לא, פשוט עמים קטנים, יותר קל, יותר נוח להם להחזיק את הדברים שלהם, את העניינים שלהם, אחרת הם היו פשוט מתפזרים. דרך אגב, לא חשוב באיזה דת מדובר, זה פשוט מדובר על שעם ישמור את עצמו, יחזיק את עצמו. אנחנו מעטים, רק כמה מיליונים, כל השאר מפוזרים בכל העולם, ולכן אנחנו צריכים להחזיק את עצמנו, את הגורל שלנו, את ההיסטוריה שלנו, את התרבות שלנו וכו'. זה ברור לחלוטין. אני מבין את זה, אני גרתי בלטביה איזושהי תקופה מסוימת. לא נתנו לי לצאת מרוסיה. אז ברית המועצות לשעבר. וראיתי איך הם ממש מחזיקים בשלהם. זה איזשהו אינסטינקט. ברמה כבר של העם ולא ברמה אישית, אבל זה לא נורא. זאת אומרת, כך, זה שזה מפריע להפצה של הקבלה, אני חושב שאם נצליח לשחרר את הקבלה מכל דבר שקשור ביהדות, שלמען האמת היא אפילו לא קשורה ליהדות, אלא אני פשוט חייב לשחק כאדם מאמין פשוט יהודי, כי זאת הצורה שזה מתקבל בעולם. אחרת תסתכלו עליי כאיזשהו גורו, איזשהו משהו שהוא לא ברור מאיפה הגיע, מאיפה צץ, מאיפה יש לו קבלה ומה הוא קיבל על עצמו, ובכלל מה הוא מלמד, מה הוא המציא את זה בעצמו או משהו, וכן הלאה. אז בשביל שיהיה לי איזשהו בסיס, משהו מובן, אז בגלל זה אני מתנהג בצורה כזאת. אבל למען האמת, הקבלה היא מעל כל זה. הקבלה נוצרה כ-5,000-7,000 שנה לפני תקופתנו, עוד מאברהם היא התחילה. כ-3,500-3,700 שנה לפני. והדתות נוצרו רק לפני 2,000 שנה, כשנעלמה הקבלה, כשאנשים הפסיקו להרגיש את העולם העליון. אוסף האנשים הזה שאברהם קרא לו עם ישראל, זה לא עם, זה סך הכל קבוצת אנשים שנפרדה מבבל. אנחנו מכירים את זה, דיברנו על זה לא פעם. כשבקבוצה הזאת נעלמה הרגשת הבורא, נוצרה הדת. אבל לפני זה לא היו דתות, כולם הבינו, הבינו, ראו, הרגישו, איפה הם חיים, טבע, וזהו. הבורא הוא סך הכל הטבע. אתה מבין, זה סך הכל, אם אנחנו, אני אין לי ברירה אחרת, אני חייב ככה לבסס את עצמי, אבל בפועל אנחנו נמשוך את עצמנו. זה בעל הסולם כותב שכל הדתות תפקידם הוא רק תרבות, התרבות האנושית, זה בסך הכל מה שהם יהיו, מנהגים, תרבות, זה הכל. זאת אומרת, אם נצליח לנתק את הקבלה מכל הדתות שנוצרו מלפני כ-2,000 שנה, היהדות היא בת כ-2,000 שנות, הנצרות בת כ-1,600 שנה, האסלאם כ-1,200 שנה וכן הלאה, הבודהיזם כ-1,600 שנה גם כן, אולי אפילו פחות, 1,400. אם נצליח לנתק את עצמנו מכל זה, מכל האילוצים האלה, אנחנו נגלה מדע שמדבר על מבנה העולם, מדע המתבסס על נתונים ברורים, מדעיים, לא על שום הנחות והשערות, אלא רק כתוצאה ממה שאנחנו רואים בעצמנו. אתה מכיר את עיקרון הקבלי, אין לדיין אלא מה שאין עברות. אנחנו לא מדברים על שום דבר שאיננו משיגים בעצמנו. הכל מושג בחומר ובצורה שבחומר בלבד. זאת אומרת, בצורה ריאלית לחלוטין. אלה העקרונות היסודיים, ממש המסמרים של הקבלה שעלינו לאחז בהם, לתקוע אותם בקרקע, לאגון אותם ולאחז בהם. זה ממש הבסיס, היסוד. אם בצורה כזאת נצליח להעביר, ללמד את הקבלה, היא תתקבל כמובן, קודם כל כמדע מאוד רציני, ודאי שהיא תיכנס באיזושהי התנגשות עם הדת, בגלל שיש להם איזשהו נושא משותף שהם מדברים, נושא העולם, מהו העולם, מהי השגת העולם הכללי, האם קיים כוח עליון, כן או לא, האם הוא שולט בעולם, כן או לא. אבל אנחנו מדברים על חומר, איזשהו מצב של החומר. אתם רוצים לדבר על האל? תאמינו, כן או לא, זה כבר עניין שלכם. במצב כזה, אם נצליח כך להציג את זה, אנחנו קודם כל מייחסים את עצמנו למדעים, וכמובן בצורה שבה המדע מתנגד לדעת, כמובן שהוא מתנגד, למרות שכל משתיקים את זה, וכך גם הקבלה תתנגד לדעת באותה צורה. היא לא תתקבל כמשהו שהוא הולך ממש כנגד הדעת, פנים אל פנים. ובצורה כזאת עלינו לכתוב ספרים ולהפיץ את חוכמת הקבלה, וכך היא תתקבל בצורה טובה יותר בעולם. ובשום מקרה לא לייחס אותה לא ליהדות, לא ליהודים ולא שום דבר. זה משהו שהוא בכלל מבבל העתיקה, זה דבר, זה מדע. זה לא יכול להיות משהו שייך לאיזשהו עם מסוים, זה מדע. המדע זה משהו שמגלים בטבע, שקיים גם מחוצה לנו, שקיים באופן יחסי אלינו. זאת אומרת, צריך להוציא את המילה קבלה? כן, יכול להיות שצריך להוציא את המילה קבלה, להוציא את המילה דת, יהדות, ישראל, להוציא את כל המושגים שאנחנו משתמשים בהם. המקובלים כתבו אותם, והקבוצה שכתבה את זה מאז אברהם שהייתה תחתיו, הם ממשו את זה, ולכן הם קראו ישראל, ולכן הם קראו ישר אל, ולכן קראו לזה תורה מהמילה אור, ולכן העברי נקרא משם עבר, מעבר, וכן הלאה. כלומר, אבל כל הדברים האלה כשהיו מחוברים לאיזושהי תנועה פרקטית, ריאלית של האנשים לעבר הרוחניות, זה התקבל בצורה טובה. המושגים עצמם היו, הם סימנו בצורה נכונה את האנשים שהיו מכוונים לבורא. ולכן זה נקרא ישראל, ישר כל, ישראל, וכן הלאה. המילים בעצם היו, הסבירו את המהות של הפעולה שהם דיברו עליה, ולכן כך היו המילים. ולאחר מכן, כשנעלמה הרוחניות ונפלו לגשמיות, המשכנו, נשארנו עם אותם המושגים, והמשכנו עם העיסוקים הגשמיים שלנו, עם אותם השמות, כביכול אנחנו עוסקים באיזושהי פעולה רוחנית, ולכן שכל זה נהפך, כמובן שכל זה נהפך לדת, איזשהו עיסוק שהוא גשמי לחלוטין, ארצי. והמושגים הללו עכשיו הם קשורים פשוט לאיזשהו עם, וכמובן שזה לא שייך ליהדות. אתה יכול, תבוא תהיה יהודי, אין שום בעיה, זה לא שייך לשום עם, לשום, כי לפי העיקרון העתיק זה היה שייך רק למי שהיה משתוקק לבורא, לא שייך לשום עם. זאת אומרת, לצערנו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב כזה שכל המושגים הללו הם כבר משוייכים למשהו, מודבקים לאיזשהו אנשים שלא שייכים אליהם כלל. מה זאת אומרת ישראל? ישראל זה מי שנמצא בדרך, עולה במדרגות לבורא, זה הכל. ומי שלא נמצא בכיוון הזה, זאת אומרת מי שלא הולך בקו האמצעי, הקו האמצעי זה נקרא ישראל. ישראל בתחילת ההתפתחות שלו נקרא יעקב, ובהתפתחות המתקדמת שלו נקרא ישראל. אתה מכיר את זה, זר אנפין, במצב הקטנות, מצב הגדלות. במצב הקטנות נקרא יעקב, מצב הגדלות נקרא ישראל. אם אתה נמצא במצב הזה, כך אתה נקרא. השם מציין את הדרגה, הדרגה הרוחנית שלך. וזהו, בסך הכל. והיום יחסים את זה לא ברור למה. כמובן שאנחנו חייבים להתנער מזה. אחרת זה יהיה, אחרת זה יהפוך לאיזשהו ניסיון לכפות דת אחת על השנייה, כך זה יצא. ולכן אנחנו חייבים לנתק את הקבלה לחלוטין מהדת, ובצורה כזאת להציג אותה כמדע הקבלה, שזה מה שהיא בפועל. יש לנו עוד הרבה עבודה בזה, ובכל מקרה הולכים להכניס אותנו לזה חזרה ולמשוך אותנו, אבל לאט לאט האנושות תבין שמדובר בטבע. תודה. יכול להיות שמה שנראה עכשיו שמתארגן איזשהו קונגרס בגרוזיה, אני לא יודע כמה הוא ריאלי, אבל יכול להיות שניתן, אולי אפשר לשם להזמין אנשים בארמניה, אנשים שהשתתפו שם. זהו, אנחנו צריכים לסיים או להמשיך. עוד 40 דקות. בבקשה. בוקר טוב רב, קוראים לי לב ממוסקבה. רציתי לחזור לשאלה מוכרת על תפיסת המציאות. אולי זו שאלה מטופשת, אבל אני לא מבין עד הסוף את הדבר הזה. אתה לא תבין את זה עד שלא תתחיל להרגיש את זה בפועל. זו שאלה הזאת שאני לא מצליח לקבל עליה. התשובה היא, למה, אני אנסה לנסח את זה, למה אנחנו מקבלים, תופסים את המציאות שמרגישים אותה בפנים, כך שאין שום דבר שהוא לא בתוכנו. מדוע אנו רואים אותו הדבר שאנחנו יושבים עכשיו ורואים אותו דבר, יכולים לדון לגביו, הברזלים האלה, המצלמה שאין בהם שום מוח, אין בהם שום דבר, הם מקבלים את המציאות באותה צורה, אנחנו יכולים לדבר על זה, לנתח את זה, זה הכל נבנה בתוך הרצון שלך, אתה רוצה שזה יתקיים ולכן זה מתקיים. אתה גדלת לרמה כזאת שהרצונות החדשים האלה מופיעים בך, ואתה מייצר אותם, את הרצונות האלה. נדמה לך שאתה מייצר אותם בידיים, אבל אתה מייצר אותם ברצון. נדמה לך, גם המצלמה הזאת זה הרצון שלך, זה הכל התפתחות של הרצון שלך. יש רצון הכרחי, ויש רצון שמתפתח מתוכך. לא יכול להיות שלכולנו יש אותו רצון, איך לא? כולנו חיים באותה דרגה אחת, לכולנו יש אותם הרצונות. לאלה שעולים למדרגה הבאה, לאיזושהי מדרגה מסוימת, אז גם יהיה להם שם אותו רצון. כל 125 המדרגות שאנחנו צריכים לעבור, בכל מדרגה, אם נהיה בה כולנו יחד, אז נוכל לדבר, יהיה לנו שפה משותפת ונבין אחד את השני. אם נהיה במדרגות שונות בהתקדמות הרוחנית, אז נהיה כמו הורים וילדים נניח, מבוגרים וילדים קטנים וגדולים שמדברים אחד עם השני. כלומר, הגדול יותר צריך להוריד את עצמו, כך אנחנו לומדים שהמדרגה העליונה מורידה את עצמה. יש כאלה דברים, הרכנת הראש, או עליית התחתון לעליון, החף עולה, גלגלת העיניים עולה. וכך, אבל רק כשנמצאים במדרגה אחת, או בזכות עליית התחתון או בזכות ירידת העליון, רק כך ניתן להבין אחד את השני ולתקשר. כלומר, הכל בכל זאת, הכל בכל זאת מתרחש בהשתוות הצורה, באיזון. אלכסנדר ממוסקווה. לכל מעשה, כידוע, צריכה איזושהי אנרגיה. אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו צריכים איזושהי מאמצים. אותם האנשים שיש להם נקודה שבלב, מחויבים ללמוד, מחויבים להפיץ, להתחתן. אנשים שלא עוסקים בקבלה, בכל זאת צריכים ללמוד את זה, רק בכדי שיהיה להם טוב. איך שלא נסביר את זה, נסתכל על החיים שלנו מסביב, תראה מה יש לך כבר, יהיה לך יותר גרוע. בסך הכל 99% מהדברים שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים צריך, צריך, צריך. אנחנו משתמשים כביכול באיזשהו חומר דלק שהוא הבעיות. הבעיות משמשות כחומר דלק. וכל אחד במצב הילדות נניח שרצה משהו, וללא קשר לבעיות שהיו לו אז, שיכול להיות שהיו המון בעיות, אבל היה לו המון כוח להתקדם, האם ניתן להשתמש בדרך לרוחניות באותו כוח, ואיך אפשר לקבל את הכוח הזה בעצמך, או שהאם אנחנו בתקופה שאנשים הולכים רק מכוח האיסורים. הכל תלוי בסביבה. אם הסביבה מוכנה מראש, אז ניתן ללכת ממש בהתרוממות רוח ולא בסבל, ללכת קדימה בהתרוממות. זה תלוי, תתאר לעצמך ילד קטן שהוא זרוק ולבד הקטנטן משתדל לשרוד, ובייסורים כמובן. תתאר לעצמך תינוק שהעולם מוכן בשבילו עם כל מה שנדרש לו להתפתחות. הוא נמצא בתחושות נפלאות. הכל תלוי בסביבה שאנחנו בונים לנו ולעצמנו ולאנשים אחרים ולדור הבא נכין להם. רק בזה זה תלוי. אין לי מה להוסיף. רק בזה הכל תלוי. אם אתה שואל עלינו, אז אני אוסיף. אנחנו נמצאים בדור המעבר, אנחנו הראשונים שעוברים, ולכן לנו אף אחד לא הכין סביבה. אנחנו מכינים אותו לעצמנו ולאחרים, ובזה מסתכמת המשימה שלנו. אנחנו הראשונים, ולכן אנחנו עוברים את הדרך באיסורים, כמו תינוק שהוא נזרק לבדו. אבל הצמיחה בתוך זה, בתוך המצבים הקריטיים, התנאים הקריטיים הדרמטיים האלה, בכך אנחנו מכינים לנו ולאחרים סביבה טובה. ולהם כבר יהיה שונה לחלוטין. ולדימיר ממוסקבה. כבוד הרב, יש איזו שאלה שמציקה לי המון זמן. הקבלה מספרת לנו על כך שיש איזשהו בורא שיש בו הכל, הוא לא צריך שום דבר, ולפתע הוא רוצה לייצר, לברוא איזושהי בריאה. אתה שואל את השאלה הראשונה ביותר, הראשונה שהקבלה שואלת את עצמה. זאת אומרת שהבורא הוא לא שלם. אתה יכול לקרוא על זה בהרבה ספרים. לבורא הייתה בחירה לברוא או לא לברוא את הבריאה? אני לא יודע, זאת שאלה ללא תשובה, כי אנחנו משיגים אותו מתוכנו. לכן לא ניתן לענות על זה. אנחנו משיגים את זה כמשהו מוחלט. אנחנו משיגים רק מה שאנחנו יכולים להשיג ממעשינו. אנחנו צריכים לתפוס את זה בצורה ריאלית. לא נופל לנו מלמעלה שום נתונים, שום דבר מלמעלה, לא נופל עלינו איזשהו משהו. כל מה שאנחנו יודעים, השגנו בעצמנו. ולכן הכל יחסי למשיג, יחסי לאדם. זה שמגלה ופותח. ואתה שואל על הבורא בעצמו, אני לא יודע מי זה הבורא, אני יודע רק מה אני, מה אני משיג, מה אני מרגיש כלפיו. כמו שאני לא מכיר אותך, אני יכול להגיד איך אני מתרשם ממך. וכמו שאתה על עצמך לא יודע כלום, אלא אתה מתרשם מעצמך, מי אתה, אבל מי אתה באמת אתה לא יודע. אתה יכול להגיד שאתה מכיר את עצמך בצורה כזאת, ופתאום מגלה שאתה אחר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשיג, רק להבין רק את מה שהשגנו, וכך מתקדמים עד התיקון המלא שלנו, עד 613 רצונות מתוקנים שיש לנו, עד 125 מדרגות מתוקנות, עולם אינסוף. זה מה שאנחנו לומדים, זה מה שלמדו ומלמדים אותנו כל המקובלים הקודמים, וכתבים לנו על זה מתוך הכתבים שלהם, את זה אנחנו מבינים פחות או יותר. אף מקובל לא מדבר במילה על מה קורה מעבר לזה, אחרי שנתקן את עצמנו, לאחר גמר התיקון. אף אחד לא כתב על זה. לא בגלל שלא רצו, או שאיזשהו סוד, אין סודות בטבע. סוד זה משהו שאני לא מבין. פה הכל פתוח. אם אני לא מבין, אז זה סוד בשבילי. וגם כן צריך להבין מה זה בדיוק סוד, מה זה לא מורגש, לא מובן. סוד זה איזשהו רצון שלא התמלא, איזשהו רצון להשיג משהו. אבל כך, תשאל אדם אחר, זה סוד? איזה סוד? זה לא סוד בשבילי. סוד זה למשל בשביל מדען שהוא רוצה להבין משהו. זה עדיין נסתר בשבילו, עדיין לא גלוי. כלומר, המקובל עוד לא גילה מה קורה אחרי גמר התיקון, בגלל שעוד לא תיקנו את עצמנו, אחרי שכולנו ביחד, עד האחרון שבינינו, נגיע לגמר התיקון ונתחבר כולנו יחד בעולם אינסוף, בצורה ברורה, אמיתית, ריאלית. אז נהיה דומים למנגנון שכולו מתוקן, ונוכל לעלות למדרגה הבאה. איזה מדרגה הבאה? אנחנו לא יודעים. הם מדברים שיש שם משהו. כך הם מבטאים את עצמם, והם באמת לא יודעים מעבר לזה. כי הכל קורה מתוך השגה. ומדרגת ההשגה הבאה, הם לא יודעים איך להיכנס. משום שאנחנו עדיין נמצאים מתחת למדרגה. ברגע שאנחנו כולנו נתעלה אליהם, נוכל לצעוד למדרגה הבאה. כשנהיה כולנו מתוקנים לחלוטין. אתה יודע, כמו כלי שקודם מתקנים אותו, ואחרי זה בעזרת... אתה יודע, כמו רכב שתיקנת וניתן לנסוע. אנחנו נמצאים בעצם עכשיו בשלב התיקונים. תיקון הנשמה. ואחרי זה בעזרת הנשמה נמשיך לאיזושהי דרך. איזה דרך? אנחנו לא יודעים. לא יודעים לאן נוסעים. אבל הדרך הזאת היא כבר בכיוון המימוש ההוא. ומה נפתח שם? לא ברור לנו. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים רק דבר אחד. שב-330 שנה הקרובות צריכים לסיים את התיקון. זהו. נרצה או לא נרצה, אנחנו נהיה מתוקנים ונלך קדימה. ושם כבר נראה. מעבר לזה אני לא יודע.
אז שוב אני שואל, כן, גם אתמול שאלת. אשתי עכשיו לא הגיעה איתי, ובגלל זה אתה כאן. אז יש לה שאלה כזאת. איך אפשר להסביר את, בעצם מה זה כוח הרוח, הנשמה בחוכמת הקבלה, כוחות הנפש? כוח הנפש נמדד לפי גודל היסורים להם מוכן האדם כדי לרכוש את מה שהוא רוצה. אז אני סבלתי, נאמר, הייתה לי תאונה, לאחר מכן לא יכלתי לנשום. הריאות שלי היו מלאות בדם, ורצו, לא רצו לעשות לי ניתוח. אני הגעתי לחדר ניתוחים, התיישבתי על השולחן, אמרתי, חבר'ה, אתם הולכים לנתח אותי עכשיו, אני לא זז מפה. והם עשו לי ניתוח. אני ממש השתוקקתי לניתוח הזה, אני כולי נחנקתי. פשוט לא יכלתי לעשות שום דבר. כלומר, אז כבר היסורים הם לא מוערכים כיסורים, אלא הם נמדדים כאיזשהו אמצעי, הוא מוערך כאמצעי להשגת המטרה. ועל ידי זה, או בזה, מוערך כוח ההשתוקקות. ככה זה נמדד. כלומר, זה נמדד ברצון. עד כמה אני אוכל להפוך את הריק, לשאת את הריק, כדי לאחר מכן לתקן אותו, להוסיף אל תוכו עוד תחושה שלילית, ולהפוך את אותה, את אותו הריק להשפעה, ולהשיג תענוג בתכונת ההשפעה. בזה נמדד המסך. זהו. ועוד שאלה אחת, איך לנהוג כאשר אתה מבין שאתה נמצא תחת שליטת הרצון? איך להתעלות מעל האגו הקטן, הקטנוני שלך, אם הספרים קבוצה והרב לא עוזרים עד הסוף? כל הזמן לחשוב על זה. לא לברוח מהמחשבה הזאת, לסבול בתוכה, ליהנות בתוכה, לא חשוב מה לעשות, כל הזמן להיות באותה המחשבה, ואתה תראה איך הבורא משחק איתך, איך הוא לא מרפא ממך בכיוון הזה, קצת יותר קשה, קצת יותר קל, קצת יותר ברור, קצת פחות. כל הזמן אתה צריך לנסות להרגיש שזה הטבע, זה הבורא שמשחק איתך, הוא כל הזמן שמכניס לך כל מיני כאלה חולשות, הוא מכניס אותך אל תוך המצבים האלה, אל תוך החולשות הנבזיות האלה. פתאום הוא מנתק אותך עם זה שהוא עושה לך את זה בכוונה, ואתה מתחיל לכעוס על אחרים, שם איזה משהו, ופתאום אתה מתחיל להרגיש, לא, זה הוא בכוונה עושה לי. וכבר יחס אחר לגמרי. למה יחס אחר לגמרי אם הוא עושה לך את זה? למה פתאום אתה נכנע? תהיה גם ככה כלפיו, כמו כלפי אחרים, למה לא? וכאן אתה מתחיל לעבוד. אני הסביבה הבורא, אני הסביבה הבורא, נו ואיך ומה? עד אותו רגע שבו אני לחלוטין ישלב בין שלושתם, לא אני והסביבה, כיוון שהבורא ככה מציב לי את התנאים האלה ואני מסכים, אלא אני מכיל את ג' הנקודות האלה בתוכי לאחת, ורק אז אני מסיים את אותה המדרגה, את אותו רשימו, ממצא אותו. תנסה. מנסה בכל יום. נו, טוב מאוד. זה לא לחינם הכל. זה נראה לך שכל הזמן דוחפים אותך עם האף ככה לתוך אותו המקום, אבל לא. אלו תחושות אחרות לגמרי, ברור אחר לגמרי, בכל רגע ורגע. ועד שאתה לא תעבור את הכל, לא תעבור למצב הבא. ככה שתעשה את זה ביתר סט. ככה, אל תברח מזה. בצורה אינסטינקטיבית אנחנו בורחים מתוך זה. עוד שאלה אחת. האדם שפוגש בחוכמת הקבלה, כפי שאני שמתי לב, הוא מתחיל לעבוד והאגו מתחיל לגדול. כן? זה לא חשוב אם האדם לומד בקבוצה או לא לומד בקבוצה, אבל התהליך החל. כיצד להסביר לאותם החברים שמגיעים לקמפוסים, למרכזי לימוד השונים, לקבוצה הצעירה, כשמתחיל התהליך הזה, כל המצבים האלה שכולנו מכירים, כשמתחילים הטלטולים האלה, כמו שאנחנו קוראים לזה, והם פשוט עפים, יוצאים, כלומר יש כאלה דוגמאות, נו, שבאים ליותר, לפחות זמן, יוצאים ליותר או פחות זמן, על האגו גדל, הקילוגרמים האלה גדלים, וכאשר האדם כבר מגיע, הוא מגיע עם טון, שהרבה יותר קשה כבר להתמודד עם זה. איך להסביר, להביא לידיעת האדם על חשיבות הקבוצה, חשיבות הלימוד, חשיבות שיעור הבוקר, שהוא צריך כל הזמן להימצא בדבר הזה, כיוון שהאנשים שוכחים. רק על ידי דוגמה אישית, אתם צריכים לסכם ביניכם, החברים, וכך להראות לכל האחרים. בצורה ברורה, הפגנתית, להראות לכל האחרים שדווקא הודות לזה אתם קיימים. קבוצה, 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 מה גם להחזיק או לממש את זה ברמה מאוד רצינית כזאת. תשחקו על אמת. ולא בשום דרך אחרת. צריך לשחק את זה. אין מה... זה למעשה לא קיים, אז צריך לשחק את זה. ואז זה יבוא. ארתור מסוצ'י רב. אנחנו מדברים על סיבה ותוצאה. איפה המזל נכנס בתוך זה, ובמה המזל שונה משכר, מציאה. מציאה או מזל זה נקרא הצורה של צבירה בצורה של טפטוף, קבלה וצבירה בצורה של טפטוף. אני פשוט מעביר לכם את ההגדרות מחוכמת הקבלה, כיוון שמזל כך זה נקרא בחוכמת הקבלה, מזל במלשון נוזל, מטפטף. ככה, טיפ טיפ, זה נוזל בעצם. אז מאיפה כל זה מגיע? זה מגיע מזה שהאור העליון, אור החוכמה, שמתלבש באור החסדים, הוא מגיע אלינו רק בצורה של טפטוף. בטיפות. וזו הדרך היחידה למעשה שאנחנו יכולים לקבל אותה. אנחנו לא מסוגלים לקבל אותו בצורה של זרימה. כיוון ש... ולכן השכר הוא דווקא מגיע בצורה כזו. אתה משקיע יגיעה, מקבל מהאור. אתה נותן אור חסדים, מקבל אור חוכמה, שוב אור חסדים, שוב אור חוכמה. ולזה אנחנו קוראים בצורה של טפטוף, זה נקרא השכר. רק כך מתבצעת כל ההתקדמות שלנו, כן? האם אפשר לתת, אולי התרגום לא כל כך נכון של המילה מזל? מזל זה, הוא דעת שזה מזל. שכר. למה זה תרגום לא נכון? כי זה מעט? לא וכאן עוזר לך. לא הבנתי. נו, השכר זה כאילו איזשהו תשלום. התשלום שלו אתה מצפה ומציע, או מזל, זה משהו שלא צריך. מה? אז מה? איפה ראית הדבר כזה? זה לך נראה ככה, לפתע. אין שום דבר שקורה במקרה בטבע. פתאום קרה. משמע שזה מה שמגיע לך, לפי איזה שהם סממנים אחרים על זה, לחלוטין, הכל ככה מתוכנן. אין מקריות בטבע. הבורא הוא לא משחק בקוביות, כמו שאמר איינשטיין, וזה הכל מוגדר מראש. מה, פתאום אתה זכית בלוטו? זאת אומרת, היית צריך לזכות בלוטו, ואל תדאג, אתה תפסיד הרבה יותר, אתה יודע מה כל הדברים האלה נגמרים. אז כך ש... אין דבר כזה בטבע. מה שאנחנו קוראים לו מקריות, אז מקריות, כיוון שאנחנו לא רואים את הסיבה והתוצאה של כל מה שמתרחש בעולם למעשה, אין כזה דבר מקרי. איפה בטבע ראית מקריות? אם אנחנו לומדים איזה שהם חוקים, אנחנו היינו יכולים שם לשגר איזה שהם מכשירים, לוויינים לחלל, משהו, מקריות עבורנו, זה אם פתאום הלוויין הזה הוא מתנגש עם איזה מטאור או איזה עצם בחלל, מקריות. למה? כיוון שאנחנו לא צופים את זה, אנחנו לא יכולים לחשב את זה למעשה, זה מה זה מקריות? במקרה התרחשה איזושהי תאונה, איזה מקרה? אנחנו לא מבינים ולא רואים את כל התמונה, אנחנו לא יכולים לקחת את הכל בחשבון. למעשה, בטבע אין דבר כזה. זה מה שלא נכנס בשדה הראייה שלנו ופתאום מופיע. אם זה מקרה שהוא יותר נעים, פחות נעים, בשבילנו זה איזשהו נס, מקריות, מיסטיקה, או לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה. כל זה היעדר ההבנה שלנו, התפיסה שלנו. אנחנו תופסים רק ממש מיקרומנה של בכלל כל מה שמתרחש. בטח שאם פתאום בעולם שלנו מופיעות כל מיני כאלה תופעות שעבורנו זה ניסים, ובטח. מאיפה אתה יודע בעוד רגע מה יקרה? מספיק ששם איזה הרגש אחד בקמצ'טקה התפוצץ, וזהו, כל כדור הארץ יישב בחשיכה, אם בכלל יישאר משהו. אם בכלל יישאר מי שיישב כאן. זה הכל מקריות. מה, אנחנו מבינים את התהליכים שמתרחשים בתוך המגמה, במעמקי האדמה, או איפשהו למעלה. לא יודעים כלום. כך ש... אין להפנות את זה למקריות, אלא הכל ככה אנחנו צריכים לתפוס את זה ביחס אלינו. והקבלה היא אומרת פשוט מאוד, אם אתה באותו המימד שניתן לך, אם אתה מביא את עצמך לאיזון עם הטבע, אין מקריות. אתה מגיע למצב נינוח לחלוטין. הטבע הוא מקדם אותך בצורה נינוחה, נעימה, כדי שאתה תגדל מתוך המדרגה הזו למדרגה הבאה. אם אתה מיישם את הדיאלקטיקה של הגדילה הזאת, זהו, כיוון שהטבע הוא רוצה להביא אותך למצב הנינוח ביותר. הלאה. לנה ממוסקבה. שומעים? שומעים. קוראים לי לנה, אני ממוסקבה, ובשיחה על האינטרנט אתה אמרת... שברגע הנתון אנחנו עד כדי כך מחוברים כבר שהחיבור בעתיד, כל חיבור עתידי הוא לא פרודקטיבי ויכול אפילו להיות מזיק ואנחנו צריכים קצת להתפזר. אתה יכול להסביר למה התכוונת? מה, באמת אמרתי דבר כזה? כן, אתה הפחדת אותי עם הדבר הזה. אני לא שתיתי, אני לא יודע. איך יכלתי להגיד דבר כזה? לא יודע, לא... עוד מישהו הבין את זה כך? עוד, כן? הנה, יש לך שותף. מה אמרתי? זה היה באיזשהו הקשר עם משהו, אולי איכשהו זה נאמר באיזשהו הקשר, אני לא יודע. אני הבנתי את זה כך. אני אירינה ממוסקבה. אני הבנתי את זה כך. שאנחנו מקושרים בצורה טובה מאוד, אבל אנחנו לא צריכים להפיץ את החומרים שלנו בתוך עצמנו, אלא אנחנו צריכים לצאת אל החוץ, ואנחנו לא צריכים להפוך להיות לאותה מורסה, נו, איזשהו משהו, נו, משהו לקוט בתוך עצמו שמשרת את עצמו, נו, ברור, נכון? אז במה השאלה? כן? הנה עורך הדין אומר שהמילים הוצאו מהקשרן. כן. רב, יש לנו עוד שאלה אחת מהאינטרנט. היום נמצאות איתנו הרבה קבוצות. היום הרבה קבוצות מאירופה, הלסינקי, מפינלנדיה, ספרד, שוויצריה, ליטא, רומניה, קלן, דיסלדורף. והשאלה היא, האם נכון לראות את כל האנושות כקבוצה? האנושות זה אחד שלם. אנחנו כביכול איזשהו חלק מוסר שבתוכו, כפי שאנחנו מעבר, כמו שאנחנו דיברנו על זה היום, אנחנו צריכים ליצור עבור האנושות כזאת סביבה הנעימה והנוחה ביותר שיכולה לגדול בו בצורה נכונה. זוהי המשימה שלנו, זה מה שהטבע הציב בפנינו, ואנחנו צריכים להתארגן בצורה כזאת למען אחרים. בזה יש לנו זכות גדולה, וזה תפקיד עצום, ואנחנו צריכים להבין את זה. ובצורה כזו אנחנו באמת מהווים אותו חלק המעבר בתוך האנושות, החלק הראש. אנחנו המחנכים של האנושות, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות. אבל כעיקרון, כתוצאה, יבואו אלינו, ואני די בטוח שבקרוב מאוד מיליונים ואפילו מיליארדים, ואנחנו פשוט צריכים להבין שהאנושות מתפתחת בצורה איטית, והעיקר זה שמלבד אותם המיליונים שכבר נמצאים איתנו יחד היום, כמה מיליונים, נו, אולי בצורה הכרתית התחברו עוד כמה מיליונים, אבל כל היתר, כל יתר הנשמות הן כמו תאים בגוף, הן מתקנות בצורה אוטומטית. מה שמה? בעל הסולם הוא כותב על זה בהקדמה לספר הזוהר, על כך שלאחר שפחות או יותר מסתיים התיקון ההכרתי של האנשים, אותם האלה שמסוגלים לתקן את עצמם בצורה הכרתית, וזה נכון להיום הקבוצה העולמית, ונו עוד כמה מיליונים הם הצטרפו בצורה מודעת, אז הידע שלנו ישפך, ההשגה שלנו, התחושה שלנו, ההבנה שלנו, הגילוי שלנו ישפך מתוכנו לכל יתר המערכת. הם יוכלו לקבל את זה בצורה פסיבית, כמו איזשהו גוף, כמו שהוא עובד, שהכל מגיע מהשכל, מהמוח. זאת אומרת, משם מגיעות הפקודות. יש לנו בתוך הראש כזה נקודה ממש קטנטנה שלמעשה היא מנהלת את הכל, מיקרופרוססור שמנהל את הכל, וכל היתר זה חלקי עזר. כל המוח הזה זה פשוט מכשור עזר כזה, כמו שכל כל המוח זה איזה חלקי קטן כזה, אז זה כמו במחשב. אז כל השאר זה קיים כמו מין פרוססור כזה מאבד כדי לשגר את הכל. אותו הדבר אנחנו ביחס לכל יתר האנושות. אנחנו משגרים, אבל אנחנו נמצאים איתם במערכת אחת, ולכן דרכנו, ברגע שבו במידה שבה אנחנו משיגים, מרגישים את הרוחני, בא במידה זה עובר דרכנו אליהם, ולכן פתאום אנחנו מגלים שפה ושם אנשים מתחילים לדבר על זה, להבין את זה. אתם יודעים איך זה מתרחש באנושות, שם משהו נודע, והנה בארצות אחרות ואיפשהו במקום יותר מרוחק גם מתחילים לדבר על זה, כיוון שזה הכל מערכת אחת, כך בנוי העולם. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו אחראים על כולם. אז כך שלפנינו, הכל עוד לפנינו, יש לנו עוד עבודה רבה, והעיקר אנחנו צריכים לקחת את החומרים, ואנחנו צריכים ממש לפשט אותם לרמה הבסיסית ביותר, כדי שזה יהיה מובן לכולם בכל השפות. לכל סוג של מנטליות, כדי שאנשים קצת לפחות יבינו, יקבלו, יקלטו את משהו למעשה הסיבה לאיסורים שלהם, מה שהוכן לנו על ידי הטבע, מה שצפוי לנו, שיהיה להם קצת מידע על זה, קצת מבחוץ איזה משהו, אבל עיקר ההפצה, אני כבר אמרתי על זה, זה מבפנים, היות ואנחנו נמצאים במערכת אחת, ככל שאנחנו יותר נספק בידע הזה וכל הפרקטיקה הזאת, וככל שנרצה יותר שכל זה יחדור לכל יתר המערכת, אנחנו מעוררים אותה על ידי זה, אנחנו מפמפמים אותה, מחדירים לתוכה את כל הנתונים האלה, ההרגשות והתחושות הללו, וכל העולם מתחיל לקבל את זה. ולכן זה נקרא חוכמת הקבלה, החוכמה כיצד לקבל לתוכך את התחושה החדשה הזאת של העולם. נו, אדמוני,
פר הודעות לסיום. כנס קבלה בברלין, מגלים הרמוניה. בין 28 ל-30 בינואר יערך כנס קבלה בברלין, הכולל שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות חברתיות, אירועי תרבות מרגשים, סעודות משותפות וחיבור כלל עולמי. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר kabs.co.il. במקביל לכנס בברלין יתקיים סוף שבוע של חיבור לתלמידי ה-Learning Center ותלמידי בית קבלה לעם מאזור החוף המערבי בארצות הברית. בואו להיפגש, להכיר ולממש את החומר הנלמד יחד עם מדריכי ה-Learning Center. לפרטים והרשמה, kabbalah.info. ערב מבוא חווייתי לחוכמת הקבלה יתקיים ב-24 בינואר בבתי קבלה לעם בארץ. הכניסה לאירוע חופשית, הזמינו חברים. עכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
קודם שמעתי בעיקר הרצאות באינטרנט והתקשיתי מאוד להבין.
רוצים לדעת יותר על חוכמת הקבלה?
החלטתי לבוא ללמוד יותר מושגים כדי שיהיה לי יותר ברור וקל, וזה אכן עבד.
בתי קבלה לעם מזמינים אותנו לערב מבוא לחוכמת הקבלה.
כשהתחלתי ללמוד הרגשתי שחסר לי משהו, שזה הכל נורא תיאורטי בשבילי.
מאז שמצאתי את החוכמה הזאת, הדברים הרבה יותר מסתדרים לי, אני מרגיש שיש סדר בדברים, יש היגיון, גם בראש, גם בהרגשה.
ערב מבוא לחוכמת הקבלה, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ.
ישבתי כל השיעור לפה פעור, שהשכנה שלי הייתה צריכה לעשות לי ככה כדי לסגור לי את הפה. אמרתי לה, תשמעי, הגעתי הביתה.
ערב מבוא לחוכמת הקבלה, יום שני 24 בינואר ב-18:30 בערב, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הכניסה לאירוע חופשית, הזמינו חברים. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר קבלה לעם kab.co.il.
время идет, группа вперед, мы поднимаемся вместе. В шаре земном духовный подъем, соединимся на конгрессе. Не важно то, что разделяет нас, а важно, что объединяет. Нам вместе суждено раскрыть любовь, вечную любовь между нами. Дай, дай, дай усилия в намерение. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения, только в любви. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое клей. Сила одна, группа сильна. Раскроем связь в глобальном мире мы. Точки в сердцах, сила Творца. Станем мы опять единые, ведь только вместе, вместе мы сильны. Нам раскрываются духовные миры, пирамида поднимается наверх. Мне нужен ты, 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 вместе вы. Дай,
מדבר.